בכל יום נתון, פרק 6, והיום אני מקליט פה בלי דסקל, וכן זה רעים, אני יודע שאתם אומרים שיש לנו קולות דומים, א' זה שקר, ב' אנחנו עובדים על הפתרון של הבעיה הזו, חשבנו על הליום, אם יש לכם עוד הצעות לאחד מאיתנו, אם יש לכם עוד הצעות תרגישו חופשי להציע אותן בדף שלנו, בכל יום נתון בפייסבוק. אני רק רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את הפודקאסט גיקונומי שאני מקליט עם דורון ניר, פעם בשבוע. אתמול אירחנו טל שניידר שדיברה על פוליטיקה אמריקאית לפני הבחירות, וזה נושא שגם עלה בפרק של היום. ויש לנו גם את ציון 3, אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, שזה כמו שאר ענפי הספורט בעולם, רק משוחק לאט יותר ועם טיפה יותר נגיעות של תרבות ישראלית, אתם יודעים על מה אני מדבר. ויש לנו את הפודקאסט של תמר ומרינה שמדברות על שיח נשים תוסס. אז את כל התכנים האלה תוכלו למצוא בחנויות הפודקאסטים, איפה שאתם לא מוצאים אותם. מן הסתם זה הכל חינמי, אז זה לא בדיוק חנות, אבל באייטיונס, באפל, ויש להם אפליקציה נייטיבית בשם פודקאסט, ויש את באנדרואיד את פודקאסט אדיקט, ואת אני משתמש בפוקט קאסט, אפליקציה שאני אישית מאוד אוהב, ותוכלו לשמוע את זה ישירות מהאתר שלנו. אז בקיצור, אני לא אמשיך לקשקש לכם, תכף נעבור לספורט. אני רק רוצה להגיד לכם שהפרק היום הוא עם עידו גור ועם עמית לבנטל, עידו אשף ה-NBA ועמית לבנטל של כדורגל אירופאי וכל ענף ספורט אחר, והיה לנו ממש ממש כיף. ואז עמית התחיל להזכיר לנו שהוא בעד טראמפ, ולא ערכתי, הכל בפנים, תשמעו, שיהיה כיף, זה הזנה נעימה. בכל יום נתון, פרק 6, אני מארח כאן היום במקום את דסקל, את עידו גור ועמית לבנטל, המכונה קלופ הצעיר, כמו שכבר הבהרנו. בואו נפתח בתאריך המיוחד הזה. איפה אתם הייתם לפני 21 שנה?
וואו, אני לא אשכח את זה בחיים, זה מרגעים האלה, כמו שמה שקרה בנובמבר ב-63, עם קנדי גם אני לא אשכח בחיים.
כן.
את הסרט לפחות. שמע, היה משחק של ביתר ירושלים נגד מכבי חיפה, והוא שודר בערוץ 2 במשחק מרכזי. ואני זוכר שמאוחר יותר, אחרי המשחק, ואחרי שער שבת, היה אמור להיות איזה סרט של אסקימו לימון, או משהו כזה.
קרוקודייל דנדי, אם אני זוכר, היה בערוץ 1.
לא, בערוץ 2 היה אסקימו לימון.
כן.
זה אחד שלא ראיתי.
הציבור מתחלק קרוקודייל דנדי ואסקימו לימון.
אז אני זוכר את עצמי, מחזיר לערוץ 2, ופתאום רואה משהו את יורם ארבל בסוף של הדברים שלו. אל תשאלו אותי למה ואיך, מזה הסקתי, שביתר ירושלים עשתה תאונת דרכים בנסיעה של החזרה מקריית אליעזר, וטפו טפו, לא טפו, זה לא קשור איזה חס וחלילה, אבל שאלי אוחנה,
שאלי אוחנה זה השאלה שחטף את זה.
אסגון, אני רץ לאבא שלי בפאניקה, עכשיו אנחנו מדברים על 94, כן?
כן.
95, סליחה. עולים למעלה.
אתה בן 13.
מדליקים את הרדיו, ומקשיבים, מחכים לשמוע מה הסיפור, ואז מתגלה הסיפור האמיתי, שזה בכלל יצחק רבין שנורה בכיכר רבין. לא יודע איך שמעתי ביתר ירושלים, ואיך שמעתי אלי אוחנה, אין לי מושג, אבל למשך איזה שתי דקות הייתי בטוח שהכדורגל הישראלי לפני שוק גדול מאוד, ולא יודע איך הוא התרושש מזה.
אז לכדורגל שלו, המדינה פחות, אבל הנה, אתה יודע, הנה, הבנו 90% מהמאזינים, בוא נתחיל לדבר על ספורט, בוא ננסה להחזיר אותם לאט לאט. אז יאללה, כמיטב המסורת, חלק ראשון של התוכנית, אנחנו בוחרים 3-4 משחקים ששווה לדבר עליהם מהשבוע האחרון, כל הענפים מלבד כדורגל ישראלי, עם כמה שמפתר אתכם בטח לבחור משחקים מהכדורגל הישראלי. אני מתחיל איתך, עמי, תן לי אחד.
אני אלך לגיה ורשה ריאל מדריד.
לגיה ורשה ריאל מדריד, אתה אומר, איפה שלא היה אוהדים, אתה רוצה להיות שם.
כן, כי מה שקרה היה מאוד מעניין, תראה, היה לנו בליגת האלופות מחזור שלם 16 משחקים, ובעצם המשחק שהיה הכי מעניין, הכי...
מה זאת אומרת, אבל תמיד יש לנו 16 משחקים מחזור בלי, לא?
לא, אני אומר שהיה לנו מחזור מלא 16 משחקים, והמשחק מביניהם שהביא הכי הרבה שערים, שהיה בו הכי הרבה תהפוכות, והכי הרבה שערים יפים, כי כל שער במשחק הזה היה יותר יפה מהשני, היה בלי קהל, כמה אירוני, אתה יודע, אף אחד לא ראה את זה.
לקראת דקה 90, 3-3, לא תגיד 6-0.
אפשר להגיד, לא חוכמה שהשחקנים מתפקדים כשאין קהל, כי אין לחץ, אתה יודע, אין רעשים מהיציאה, אבל זה שוב מעלה את העניין הזה, את השאלה הזאת, מעבר לכדורגל עצמו, עם העונש הזה של משחק כדורגל בלי קהל, כי הרי כל העניין של ספורט, כל העניין של, אין לו זכות קיום בלי קהל. אתה יודע, תחשוב איך נראה המשחק הלילה, אוקלאומה, גולדן סטייט, אם לא היה את הקהל שם, ומה שיש לו בלב על דורת.
כדורסל זה נראה לי יותר עצוב, משחק ללא קהל.
כי אתה שומע את הכדור מכדרר.
אתה שומע את החריקות הפרקט, כמו בתורי...
לא, כדורגל זה גם ממש עצוב. במשחק שאתה מחבר את זה לפני שניה דיברנו על טדי, שזה מקום שכבר שוחק בו משחקים.
אבל לא, אבל פה זה שאלה שקשה מאוד לתת לה תשובה. עד היום, תשמע, שוברים את הראש, אומרים, אז אפשר לסגור יציאה, אפשר להביא נגיד רק נשים וילדים, כמו שעשו בטורקיה בזמנו.
לא, אני חושב שפשוט צריך להניש בכסף. העונש הזה, משחק ללא קהל בליגת האלופות, שזה הליגה הכי ברנדד בעולם.
נגד ריאל עוד. נגד ריאל מדריד. בשביל לגיה ורשה ש-20 שנה לא הייתה.
ואני מזכיר לכם, במשחק הקודם שלה, שגם שם נכבשו 6 שערים, פשוט הם לא התחלקו חצי-חצי, היה תצוגת קהל משוגעת. משוגעת, האוהדים, יש להם אחלה אוהדים.
יש להם אוהדים, כן, אבל השאלה היא, תראה, אם אוהדים האלה שהלכו ברחובות מדריד ועשו פוגרומים וכמעט היה שם מוות ובכל משחק בית שלהם הקהל זה סכנה, איך אתה מתמודד עם זה? שכן יהיה קהל, אבל שלא יהיה את הסכנה.
אתה יכול לעשות את הסנקציות שעשו באנגליה.
כן, אבל זה תרבות, זה קשה. תראה, אתה יכול לזרוק את לגיה ורשה מאירופה, להגיד לה, עד שאתם לא מטפלים בקהל שלכם, אתם לא יכולים לשחק.
זה אפילו עדיף על משחקי רדיוס.
אני מסכים.
תביא קבוצה אחרת מפולין.
לא, זה בעיה, הם לקחו אליפות, יש להם, הם בזכות שם.
אם נתעכב על הטרמינולוגיה, משחקי רדיוס זה משהו שאני יכול לקבל בהנחה שהם מחוץ למגרש הביתי של הקבוצה, עם קהל, עושים את זה איפשהו באירופה.
אתה כאילו שולח אותם לברלין, נגיד, 3 שעות נסיעה, אני יודע.
כן, לברלין כבר המון המון זמן שלא ראו כדורגל טוב, מאז שבן סער.
אגב, היה משחק רדיוס לא מזמן מבחירה. אוקראינה אירחה את קוסובו, עכשיו בגלל שאוקראינה לא מכירה בעצמות של קוסובו, אירחה אותה בפולין. שזה בכלל אבסורד שאוקראינה שרוסיה לא מכירה בה, כן?
טוב, מזרח אירופאי. יאללה, בוא נדבר קצת על המשחק עצמו, אבל.
המשחק עצמו היה פנטסטי, והוא היה פנטסטי כי ריאל הובילה 2-0, וכולם עברו תחנה, כי אמרו, בסדר, ריאל הולך לנצח עוד איזה 6-0. ואז ריאל הלכה לישון, והמערך שזידן עלה במערך מופקר, הוא אמר, אני משחק מול יריבה נחותה, הוא שם את מורטה ליד בנזמה, זה היה בעצם 4-2-4, עם 4 שחקנים בהתקפה שלא ממש עושים הגנה. וההגנה ודווקא כשאין לך את קזמירו, שזה העוגן שמאזן את המשחק של ריאל בין הגנה להתקפה, והוא עדיין פצוע, ואין לך את קזמירו, וגם בהגנה אין לך את רמוס, משחק קוונטרר, אתה צריך דווקא להיות משחק חוץ אולי יותר זהיר, ולגיה ורשה גם, אתה יודע, היא אומנם חלשה, אבל מכל הקבוצות בבית, אבל היא כן עשתה לריאל צרות במשחק קודם, לפני שבועיים, בברנבאו, אז הגישה הייתה יותר מדי התקפית של זידן, שהוא הרגיש שהוא יכול, אתה יודע, להיות מופקר. זה היה להם ביוקר. מה זה ביוקר? ריאל עדיין צריכה לעלות לשלב הבא, היא לא נגרם לנזק כבד מדי, אבל היא הייתה קרובה להפסד ראשון העונה דווקא בפולין.
עד כמה זה מייצג, אתה יודע, לגבר שאני מניח שפחות טובה אפילו מגרנדה, נגיד, מהקבוצה הכי חלשה בספרד, אבל עד כמה זה מייצג את הסיכויים שריאל ימשיכו לאבד נקודות בספרד?
השאלה הגדולה, תראה, עם ריאל יש כמה שאלות. קודם כל, העניין הוא שיש את ה-BBC, וכשאתה משלם 100 מיליון יורו על שחקן, על כוכב, ומגיע לך רונלדו ובייל, עם כל האגו שלהם, שהם השחקנים, אתה יודע, טוענים שהם הכי טובים, או מהטופ 3, 5, 10, לא משנה, ויש לך בפועל שחקנים מוכשרים, לוקאס וסקז, מורטה ואסנסיו, שהם בכושר נפלא, שכל פעם שהם מקבלים צ'אנס הם מתפוצצים, וברור שאם אתה תיתן לשלישייה הזאת, למרות ששמות יותר קטנים, ושהם לא מרוויחים אותו דבר, והם לא עלו כסף, חלק שחקני בית, אתה אולי תקבל יותר תמורה, אבל מה זה יעשה בחדר ההלבשה, לאגו של... זאת אומרת, זידן צריך לתמרן כרגע בין השחקנים בכושר הטוב, וצריך להזכיר, יש לו בעיות, מודריץ' צריך לחזור מציאה קזמירו, עוד הדברים השתפרו בריאל מהבחינה הזאת, אבל יש פה לתמרן בין השחקנים בכושר הטוב יותר, לבין השחקנים האגו שהם הכוכבים, וזה המטרה הגדולה של זידן השנה הזאת.
אתה חושב שהוא יצליח?
אני חושב שגם אם הוא יצליח, הסיכויים שלו להישאר בריאל
מה מוגדר כהצלחה, שאתה זידן בריאל מדריד?
אליפות, קודם כל אליפות, ריאל מדריד אליפות אחת, בוא נזכיר, רונלדו הגיע ב-2009, ויש להם אליפות אחת.
זאת אומרת, את האלופות כבר פחות מעניינת אותם.
היה להם אובססיה לזכייה העשירית, והם לקחו פעמיים בשלוש שנים, והם גם, ריאל מדריד, בשביל להיות המועדון הכי גדול בספרד, אתה לא יכול לקחת אליפות אחת ב-10-20 שנה, וברצלונה לוקחת אליפות גם בשנים לא טובות שלה, שאומרים שהיא לא הצליחה.
אני אגיד לך מה הבעיה המרכזית שאני עליתי עליה בריאל מדריד עכשיו. בל, כמה לה? 94, 100 מיליון יורו, שכחתי כבר.
איזשהו מספר כזה.
סרחיו יול מוכר יותר גופיות ממנו.
מה?
סרחיו יול, הפוינט גארד של ריאל מדריד כדורסל, מוכר יותר גופיות ממה שגארד
בל. שברת אותי. בל, עד כדי ככה לא פופולרי?
לא, תראה, קודם כל שאתה אומר בתוך ספרד...
זאת אומרת, סרחיו יול פופולרי מאוד, כן? הכי פופולרי בכדורסל.
בוא נזכיר שאנחנו מדברים בתוך ספרד, זה לא רלוונטי, כי ריאל מדריד זה קונצרן בינלאומי. ריאל מדריד יותר מעניין כמה חולצות היא מוכרת ב-LA ובשנגחאי, ובבחינה הזאת בייל מוכר פי, אני לא יודע כמה.
אבל זה עוד נתון של... הם גם לא לוקחים אליפויות בספרד, הם גם השחקנים הטובים שלהם לא פופולריים בספרד, זה כבר מתחיל להרגיש, אתה יודע, תלוש מספרד.
כן, אבל עדיין, מה זה לא פופולרי? קריסטיאנו רונלדו מוכר יותר. מכולם, והוא לא ספרדי בכלל, אבל הוא הכוכב. ומה שמעניין שריאל עכשיו, אתה שם לב, עולים הרבה שחקנים ספרדים מקומיים, מה שברסה בזמנו הייתה אקדמיה של ברסה המפורסמת, שהיום יש לה מעט נציגים בברצלונה.
אז ריאל גם דסקל הראה באחד הפרקים שהם היצואנים הכי גדולים של כישרונות לכדורגל.
נכון, למרות שזה, אתה יודע, זה תמיד נתון למניפולציות.
כן, אתה מביא ילד בגיל 16 וכו וכו. יאללה, בוא נעבור, עידו, תביא לי משחק.
ארסנל.
ארסנל.
נגד לודוגורץ, הניצחון 3-2 בחוץ על הבולגרים.
הגול.
רגע, קודם כל נתחיל מזה שהיה 2-0 מאוד מאוד זריז, וארסנל הגיבה כמו שצריך עם גרנית צ'קה בדקה ה-20 אני חושב, וג'ירו לקראת סוף המחצית. פתח בהרכב, פעם ראשונה בצ'מפיונס, זה אוליביה ג'ירו.
פעם ראשונה העונה, כן.
פעם ראשונה העונה, כמובן.
מאז היורו, כן.
ואז הגיע מסות הזה. וואו. תשמעו, זה מה שחשבנו שנקבל כשהוא הגיע מריאל מדריד. שכל הכישרון הזה התפרץ והתפוצץ בלי שחקנים אחרים שהוא צריך לדאוג להם או כל מיני משחקי אגו עם רונלדו עם ושוט, וחיכינו לזה, חיכינו לזה הרבה זמן. עכשיו כמובן יבוא הנחס הקבוע, כן, והוא ייפצע ויקרה משהו.
אבל ביוק רמזי חוזר, אתה יודע, זה, תראה, וולקאט נפצע, רמזי מג'אג'ע כבר חצי שנה, לא יודע מה זה.
לא, רמזי נפצע, לא היה לו בשריר אחורי על המחזור הראשון מול ליברפול, מאז הוא...
אז רמזי, וולקוט עכשיו נפצע.
וולקוט חוזר מפציע.
אוזיל חזר בהתחלה, לא פתח, אף לא היה בו, למה הוא לא משחק. הפציעות היו, אבל זו קבוצה ממש עמוקה. סנצ'ז עכשיו בכושר. מה זה, קבוצה מפחידה בהתקפה.
תמיד היינו קבוצה עמוקה.
לא ככה, מה זה לא ככה?
מי הצטרף בקיץ הזה ששינה יותר מדי?
לא יודע, אבל פתאום אני שם לב, יש קבוצה, שמע, זה משהו יתחבר.
זה יתחבר.
האמת שהחיזוק הכי גדול זה עידול, זה עם עלה מהנוער, אתה יודע,
גם צ'קה.
נכון, וקיץ שעבר, פטר צ'ק היה הרכש היחיד, העונה הזאת הבאנו את צ'קה, הבאנו את מוסטפי, שאגב מגיע לו הרבה קרדיט על ההגנה של
ארסנל. הם חטפו מלא אש על מוסטפי שהגיע, אמרו, זה, אתה יודע, זה הסנטר בק שאמור להחזיק אותם, וכן.
תראה, קודם כל בוא נזכיר שארסנל עוד הלוח משחקים, צריך תמיד לזכור, אם אתה פוגש חמש קבוצות בחירות זה הכל נראה אחרת. ארסנל, המבחנים הגדולים עכשיו מתחילים, נובמבר יש לה ארסנל יונייטד בחוץ, עוד לפני זה תכף נדבר בהמשך על טוטנאם בבית.
אתה מבין, הניצחון על צ'לסי נמחק, לא נחשב למבחן גדול.
יש הרבה קבוצות בלונדון.
לא, בסדר, אבל ניצחת את צ'לסי שהייתה על הפנים, זה נכון? מאז היא התהפכה לגמרי. עדיין יש בליגה הזאת הרבה משחקים קשים, והמבחנים עוד לפני מפדר.
אנחנו בדרך כלל רגילים לאבד את העונה בשבוע אחד בסוף פברואר, אנחנו רגילים לזה. אבל עד אז אנחנו עושים את זה, תשמע, לראות את ארסנל...
ליברפול מחזור ראשון, אתה יודע, השנה.
כן, יש לפעמים את ההחלקות האלה במחזורים הראשונים, שגורמות לנו לחשוב,
העונה הזאת
אפילו לא נאבק על מקום רביעי, ואז טיק טק זה מתיישר, ואנחנו שם לכל אורך הדרך, אבל עוד פעם, בצ'מפיונס, פריס סן ז'רמן עם הגול ניצחון הזה נגד באזל בדקה ה-90 בבולה מחוץ ל-16, קצת דפק לנו את התוכניות לסיים במקום הראשון, כי כל שנה אנחנו מסיימים שניים ומקבלים או את ברצלונה או את מילאן שהייתה בסיס שלה, או כמובן את ביירן מינכן, והופכים להיות הקבוצה היחידה שניצחה אותה בחוץ באליאנס ארינה 2-0, אבל בגלל הפסד 3-1 בבית, תן לי לתלוש את השערות מהראש והחוק
שערי
חוץ המטופש הזה.
אתה שאת השערות שם?
חוק מטופש, וכן, הבעיה היא שעד שגם סיימנו פעם ראשונה, פעם אחת במקום ראשון,
חגגנו ואז הודחנו גם בשמינית.
תראה מה קורה עכשיו בליגת האלופות. ריאל מדריד סיים שנייה כנראה, יובה תסיים שנייה כנראה.
לא, ריאל מדריד צריכה, ריאל מדריד, אני מסכים איתך שיש סיכוי גדול שיסיים שנייה, רק בוא, נכון, אבל
תעבור על הבתים, אני לא בטוח מה.
לא, יש, היא מארחת את דורטמונד, אבל אתה יודע, אני לא בטוח שהיא מנצחת.
אני לא בטוח שלקבל את דורטמונד זה כזו חגיגה.
כן. לא, היא בבית, היא באותו בית עם דורטמונד, היא מארחת במחזור,
לא,
במחזור האחרון היא תארח אותה.
לא, מבחינת ארסנל, שאם היא תסיים ראשונה או שנייה, אני לא אומר מה, הקבוצות פה זה הגרלה. ויהיה לך קבוצות קשות גם מהמקום הראשון וגם במקום השני, ויש סיכוי שבסבירות, שבכמויות שוות אפילו.
המקום הראשון, הקבוצות בדרך כלל היותר קשות, איך ש... זאת אומרת, אם אתה מסתכל אם אתה מנתח, אז אתה רואה שיותר מ-70% מהאלה שסיימו ראשונות עולות, כי זה, אתה יודע, ברצלונה ובדרך כלל ריאל, זה הקבוצות החזקות, כן, אבל ביירן זה אתלטיקו, אתה יודע, אתלטיקו מסיימת שנייה, אף אחד לא תרצה לקבל אותו.
בדיוק, אז תראה מה הולך, יש לך אתלטיקו שני, יש לך דורטמונד ריאל שני, יש לך סיטי,
אבל סיטי ארסנל לא יכולה לקבל
אותם. אז טוב להם מאוד, אם סיטי סיימו שני זה כבר הם הורידו את האפשרות, יש לך את הבתים האלה של לסטר ועוד שלוש קבוצות אירופה ליג, שכולם ירצו לקבל שם את אחד או שתיים.
כן, אבל בין לסטר לפורטו, אתה יודע, הבדל לא גדול, וגם ארסנל, בוא נזכיר, משחק בית מול פריס סן ז'רמן, זה לא...
רגע, עמית, אתה בתור גונר פור לייף, מה מעדיף, צ'מפיונס ליג או אליפות השנה?
שאלה טובה. תראה, אני מת לקחת אליפות.
מת לקחת אליפות? זה אומר מה צ'מפיונס ליג שיגיע, שלא יגיע, למי אכפת מזה?
לא, אני אגיד לך למה זה שאלה, כי ארסנל לא זכתה מעולם בליגת אלופות.
זה סיבה היחידה.
כאילו אם היה לנו גבי אחד באירופי בארון, שזה הייתי אומר לך ברור.
כן, אבל לצערך יש ברצלונה. גם מה זה היה ברצלונה?
לא, שם נצח כל קבוצה עם משחק אחד, אפילו לצמד משחקים עם אתלטיקו מדריד עשתה את זה והפתיע בסגנון כדורגל אחר, כן? ובוא נשכח שהארסנל במפגשים שלה עם ברצלונה הייתה היחידה שעוד איכשהו דגדגה אותה, לפחות במשחקים הביתיים. סיטי חסרת ניסיון, פפ אמר.
לא, נכון, אבל אני אומר, זה כאילו במפעלים האלה, אני עדיין רואה את האתלטיקות עולות, את היובה עולות, אני לא רואה דורטמונד או ארסנל מגיעים לגמר. זה לא בנוי לזה, הכדורגל השמח שלהם לא בנוי לזה.
אני מבין אותך, למרות שדורטמונד ב-2012 דורטמונד היו בגמר,
גם ארסנל היו בגמר פעם נגד ברצלונה, אבל זה נדיר וזה לא עובד בסוף.
זה נדיר, אבל תשמע, אתה צריך קבוצה שלמה, הגנה, התקפה, יחידה אחת, וזה אתלטיקו מדריד שאתה יודע, חוטפת ביקורות, אבל היא עובדת כמו קבוצה אחת, אתה יודע, קשה לפצח אותה, היא מצליחה לתת את הגולים שלה, וזה אתגר, אתה יודע, אתה יכול, ארסנל במשחקי חוץ, הרבה פעמים משחק, משחק בשביל להוציא תוצאה, היא לא משחק כדורגל, את הטוטל פוטבול שלה, צריך לדעת גם לעשות את זה.
טוב, וזה... אנחנו עוד נחזור לארסנל, כי הם מופיעים גם בחלק הבא של התוכנית, תנו לי משחק שלישי, הפעם מענף אחר.
הקאבס?
לא, הקאבס זה בחלק ב', תן לי NBA שלנו בחלק
NBA,
ב'.
NBA, יש לנו...
אז אני אציע משחק ברשותכם.
יאללה, תציע.
פנרבחצ'ה שיחקה אתמול נגד מנצ'סטר יונייטד. כביכול משחק לא מעניין. היה שם אחלה גולים. אחלה גולים. ומה, מוריניו עדיין מאמן?
מוריניו...
שאתם שומעים את זה, אולי מוריניו כבר לא מאמן, כי זה באמת מוזם. לא, לא.
אז באמת מוריניו, ראיתי בדיוק עכשיו בדרך לפה במונית איזשהו ציוץ בטוויטר, מישהו לקח, עשה ריטוויט לציוץ של זלטן מסוף יוני,
שהוא לא משחק בימי חמישי.
לא, לא, שהוא הודיע שהוא מגיע למנצ'סטר יונייטד, אז מישהו כאילו לקח את זה לפני 14 שעות, ורשם, great pal, when are you arriving?
כן, זה נכון. תשמע, ראיתי משחקים שלו בליגה האנגלית. האיש שפעם, והוא עדיין מגיע למצבים משוגעים, ואיך שהוא, אתה יודע, בתוך הרחבה מצליח להוציא את הביתה, וזה פשוט לא נכנס.
תראה, קודם כל, אני לא רוצה לקבור את זלטן, שחקן שקבע 38 שערים בעונה שעברה, נכון, זה היה בליגה צרפתית, ואתה יודע, עם כל מה ש... בקבוצה שהיא בליגה אחרת, אבל חלוצים זה הרבה עניין של ביטחון, וסרחיו אגוארו, אתה לא ירדו עליו, אבל הוא היה עכשיו בשישה משחקים בלי לכבוש, והכתיב פנדלים, וחלוצים ככה זה, אתה יודע, הם יוצאים מפורמה, ראינו את זלטן נגד ברלי, מחתי דברים שזה היה מביך, הוא בתקופה איומה, הבעיה עם זלטן, זה הסגנון משחק, אתה יודע, הוא עומד מדי, אתה לא יכול לשחק את המשחק של קלופ נגיד, או פפ, ללחוץ גבוה כששחקן עומד, ויש לי יונייטד יותר מדי שחקנים סטטיים, עם רוני משחק, שהוא גם כן לא שחקן הכי דינמי, יש להם, חסר להם מהירות בחלק הקדמי, ואני חושב, אתה יודע, אם אני צריך מבחינה מקצועית להציע משהו למוריניו, זה ראשפורד צריך לשחק חלוץ ליד זלטן, כי אם יש לך חלוץ מהיר וחלוץ גבוה, כמו שאנחנו זוכרים הרבה פעמים, גדול וקטן, אחד מהיר ואחד פיבוט, זה יכול הרבה פעמים, להיות יותר יעיל, כי היו מתקפים.
זלטן שיחק פעם ליד איזה מישהו קטן כזה, בברסה, אבל זה, כן. זה, אתה יודע.
לא, אבל כשאתה משחק עם שחקני כנפיים שהם לא בדיוק יחסים לרחבה והם לא מאיימים על השאר, אתה מאבד את האיום שלהם.
הם נראים על הפנים.
הם נראים זוועה, אבל עוד פעם זה יכול להשתנות, הם 8 נקודות מקום ראשון.
יש להם משחק נגד סוונסי ביום שבת, יום ראשון.
יום ראשון בסוונסי שגם נמצאת בכושר מאוד מאוד רע.
אז או שברדלי יביא ניצחון ראשון, או שמוריניו טיפה יוריד את הלחץ ממנו, זה נשמע כמו טקו.
או טקו, כן.
זה מה שכנראה יהיה. שמע, ראיתי את זה ו אני האמנתי תחילת העונה שמנצ'סטר תרוץ חזק באירופית, כי זה הסיכוי שלהם להגיע לליגת האלופות.
אבל זה מפעל שאתה לא יכול להשקיע בו יותר מדי אנרגיה. כי א' זה חמישי ראשון כל הזמן, שזה מכה. אתה יודע, אתה משחק ביום חמישי ואז יום ראשון.
לפעמים גם בשבת.
לא, יש 48 שעות.
נותנים להם את הראשון, הם לא משחקים בשבת, אבל עדיין זה, אתה יודע, נסיעות, אז זה לא נוח, זה הרבה יותר משחקים, כי אתה צריך, יש לך 32 האחרונות, ואז נופלות עוד קבוצות מליגת האלופות, לבנות על זה שאתה תזכה, כשאתה אפילו לא יודע מי יהיה לך בדרך, אתה לא יודע מי נושר מליגת האלופות, תיאורטית גם.
עזבו זאת, ליגה משעממת הליגה האירופית, בואו נודה בזה.
וסביליה לא מגיעה לתקום.
מי איתנו היה מסתכל לכיוון היורו קאפ, אם הפועל ירושלים לא הייתה משחקת שם.
נכון, היא נהיית מעניינת, אני מסכים איתך בשלבי הנוקאוט, אם יש לך כמו שנה שעברה, מנצ'סטר יונייטד ליברפול, או דורטמונד ליברפול, שהיה המשחק הכי טוב אולי שנה, אבל רק בנוקאוט זה נהיה מעניין, כשאתה יודע גם מי הקבוצות, מגיעות מליגת האלופות, אגב זה שיטה
מתפקדת. אני מסכים עם עידו, מן הסתם אני רואה את המשחקים פה בבאר שבע, אבל מנצ'סטר עלו עם פול פוגבה, עלו עם זלטן, אז עלו רוני כאילו בא, רצה לכבוש את הגול הזה, הם משקיעים בזה. הזוי. אני באמת, זה סיטואציה הזויה שקראתה להם.
אולי יכול להיות שיש רובצת על מנצ'סטר יונייטד איזה קללת
פרגי או משהו כזה. אז הנה עכשיו, נראו לגמרי קללת פרגי, אבל אני... לא, יש קללה, תשמעו, לא קללה, אבל מוריניו, מחשף מגאנה, סיפר השבוע, שלאבה קרניירו, הרופאה של צ'לסי, מי שזוכר, שפוטרה מצ'לסי,
מה זה פוטרה? הוא מרח אותה בזפת ונוצות.
כן, מה שמוריניו עשה לה, אז הוא אמר שלאבה קרניירו יש כוחות מיסטיים מאוד חזקים, ושהיא תהיה קללה שרובצת על מוריניו, ועד שהוא לא יתנצל בפניה, הוא ימשיך להיכשל בכל מקום שהוא הולך.
אוקיי, אז נשמע כאילו...
רק נזכיר, מוריניו 5 הפסדים ב-17 משחקים במנצ'סטר יונייטד, זה לקח לו 50-60 בערך משחקים, עד שהוא הגיע לכמות הזאת של הפסדים, כשהוא אימן קבוצות קודמות.
פלוס פורמה נוראית, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי לך, לא אוהד מנצ'סטר, אז כמו שאני מאחל לצדדים בסוריה, שיהיה בהצלחה עם זה. טוב חבר'ה, נעבור לחלק ב'. טוב, עכשיו חלק ב' של התוכנית, אנחנו יכולים לבחור שלושה משחקים שעדיין לא היו, יכול להיות שאתם כבר יודעים את התוצאות שלהם, אבל אנחנו נעשה מעצמנו לא צחוק ונדבר עליהם כאילו הם עדיין yet to be seen. קדימה ידוף חר למשחק.
אני אלך ל-NBA הפעם.
יופי, זה היה עדיף מאשר מקבי, שזה ההצעה הקודמת שלך.
לא נלך על הלייקרס נגד הווריורס, שיש גם מפגש מעניין בין לוק וולטון לקבוצה שהוא היה עוזר בו בשנתיים האחרונות. נלך דווקא, לא דווקא, למשחק היותר מסקרן עם יותר אמוציות לדעתי לפחות, דרק רוז חוזר לשיקגו יחד עם הניו יורק ניקס, אחרי ששיחק שם 8 עונות, מה זה שיחק 8 עונות? ברובן הוא היה פצוע, לפחות 3 מהן, הוא גדל שם, הוא נולד שם, הוא שיחק שם בתיכון, אותו תיכון ששיחקו ג'אברי פארקר וסימיון הייסקול, עם הסיפור של בנג'מין בנג'י, השחקן כדורסל שנורה למוות בגיל 18, גם ניק אנדרסון למד שם, ואר קלי, אז אמר, לא משנה, זה לא הסיפור, הסיפור הוא דרק רוז חוזר הביתה לשיקגו, המקום שבו הוא היה אמור להיות התקווה הגדולה הזאת, שאחרי מייקל ג'ורדן תחזיר לעיר כמה אליפויות, ולפחות הוא חוזר אחרי שהקאבס לקחו אליפות, אנחנו נחשוב לדבר על זה קצת בהמשך, אבל הוא חוזר בבושת פנים, תשמעו, הניקס, זה מהדברים הנוראים,
אפרופו כללות,
שראיתי בחיי, אוקיי? עכשיו אני שואל אתכם, יש לכם כישרון בלתי נגמר כמו קריסטאפס פורזינגיס, ומה עשיתם בעצם בקיץ הזה? חנקתם אותו, הבאתם את דרק רוז לניו יורק ניקס, ודרק רוז, נכון, שחקן אינדיבידואלית ענק עם קרוס אובר מטורף, אבל אחוזי השדה שלו נמוכים, קבלת החלטות שלו היא גרועה, יותר מדי עיבודי כדור, וסתם בשביל לחזק את זה, שימו לב למספרים, דרק רוז בארבעה משחקים מסר בסך הכל 6 אסיסטים. יש כבר 49 משחקים העונה ב-NBA, 49 שחקנים שעשו את זה לפחות במשחק אחד, והנתון הבא שבאמת באמת צריך להרתיח כל אוהד של הניו יורק ניקס, בארבעת המשחקים האלה, דרק רוז, כמה מסירות לדעתכם מסר לפורזינגיס? לא אסיסטים, מסירות.
12, 10, 5.
מסירה אחת. כן, זה ברגע. בארבעה משחקים, השניים האלה פותחים בחמישייה כל מחצית.
אז יש, זה עניין של אין, אין מאמן ואין מי שמכוון.
שמע, אתה יודע את מי הוא מזכיר לי?
יש נשיא שאין מי שמכוון. זוכר,
בן גורדון בתקופה שלו בשיקגו, גם הגיעו, היה להם איזה סדרה הירואית, הגיעו סיבוב שני בפלייאוף, אבל ראית השחקן, שאם יורשה לי, קצת טמבל. קצת טמבל, רוז נהיה שחקן טמבל. רוז נהיה שחקן מכעיס. מתי זה קרה?
זה קרה אחרי שהוא נפצע שוב ושוב ושוב ושוב. ב-2011 הוא נבחר ל-MVP הכי צעיר בתולדות הליגה.
כן, בו היה כישרון ענק והיה שחקן בלתי יציר. תשמע,
אפילו במשחק שהוא נפצע בו, הם דרסו שם את... נגיד מי זה, אטלנטה? וושינגטון.
פילדלפיה.
פילדלפיה?
איזה מהמשחקים?
לא, בפלייאוף הוא נפצע. בפציעה הראשונה הראשונה.
בפציעה הראשונה זה היה נגד
פילדלפיה.
אוקיי. גם את המשחק הזה הם ניצחו. זה היה אמור להיות, אתה יודע, דיברו על זה של האם לברון יפריע לו.
אני מסכים איתך, מה שקרה שם זה אין הסבר אחר חוץ מזה שהפציעות גרמו לו לאבד ביטחון והוא התגלגל משם, אתם יודעים לאן, הוא בכלל בפרי סיזן התעסק במשפט אונס ולא בכדורסל, ויכול להיות שבגלל זה גם
יצא זכאי.
יצא זכאי כמו שאוג'י סימפסון יצא זכאי, עזבו אתכם.
הוא יצא זכאי על חמת אותו מפורסם בשחור.
הוא זכאי.
מחמת הדולרים.
יכול מאוד להיות, אם נחפש נסיבות מקלות, אז בגלל שדרק רוז לא עשה את תקופת ההכנה, אלא התעסק בבתי משפט, אז יכול להיות שזה קצת משפיע על הניקס, אני לא מאמין בזה, אני חושב שהם צריכים להתפלל לפציעה שלו, ולפציעה של ג'ואקים.
גם שחקן שעובר כל כך הרבה פציעות, הרי היה לנו בשחקנים כאלה, גרנט ואחרים, ש... אני לא, אתה יודע, השאלה כמה הוא יכול לחזור לעצמו, וגם כמה זה...
זה חתיכת אימור, זאת החלטה שפיל ג'קסון לא היה צריך לקחת, ולדעתי הניקס אחרי ארבעה משחקים זה עוד מוקדם, וכמובן שהכל יכול להתהפך, אני לא רואה אותם עושים פלייאוף.
מה עם אורנסה? כאילו, אתה יודע, זה לא פיל ג'קסון, מה הוא אמור, מה אתה מסמן לי פה?
אני, אורנסה ככה עם כל הזמן היה נוגע באוזניים,
כן, המנשין שלו, סבבה, שחקן הוא היה אחלה. מה הולך כמאמן? הוא פתח את הקריירה שלו בצורה מדהימה בפיניקס.
נכון.
ומאז זה קבוצות מטופשות, אחת אחרי השנייה.
אני אגיד לך מה, אני מזהה איזושהי בעיה להתמודד מול כוכבים. וראינו את זה גם עם הכוכבים, מרכיף מוריס, התאומי מוריס והבלגן שהיה להם עם ג'ף אורנסק, ומרכיף שזרק עליו מגבת והושה, הוא לא נעמד על הרגליים האחוריות שלו, וגם בניו יורק עכשיו שדרק רוז עושה מה שהוא רוצה, וקרמלו עושה מה שהוא רוצה.
ממש, אבל מה שהם רוצים שני אלה עושים.
הוא שיחק עם שני שחקנים שהאישיות שלהם הייתה יוצא דופן, ג'ון סטוקטון וקארל מלון, ונראה שהוא לא קיבל מזה שום דבר כדי לנהל כוכבים
אבל, אחרים. כן, אבל בשביל שאתה מביא כאלה ביג פרסונליטי שהם גם על הפיירול, אתה יודע, הם מרוויחים יותר והם חשובים יותר לפרנצ'ייז, מוכרים יותר חולצות והכל והכל. אתה צריך גם מאמן עם ניסיון, עם אישיות, עם סמכותיות, עם שנים בליגה, שעבד עם כוכבים. וזה פה הבחירה, אני חושב. הוא יותר קורבן של הנסיבות, לבוא לכזה פרנצ'ייז עם כל כך הרבה, אתה יודע, אחרי הרבה, נכון, כסף, אחרי הלייקרס, נכון, הניקס, מבחינת המרקט.
מבחינת המרקט, אחד הלייקרס זה שוק הכי גדול.
אז מבחינת, אתה צריך להביא שם יותר. עכשיו, פיל ג'קסון זה דוגמה קלאסית, אבל הוא כבר, פיל ג'קסון כבר לא, אתה יודע, למעלה, נשיא.
אז
פיל ג'קסון, מאז שהוא נפגש עם גרנט, הכל איכשהו התהפך שם, למרות שהוא הספיק לקחת שתי אליפויות עם הלייקרס ב-2009 ו-10, אבל
הוא בנה את הקבוצה הזאת רע מאוד, אני לא רואה אותם יוצאים מזה, אין מספיק כדורים על המגרש, הם לא בונים את פורזינגס לעתיד, כי הוא לא מקבל מספיק,
הוא לא נוגע, תקשיב, במשחק נגד יוסטון הוא לא נגע בכדור בהתקפה, הוא לקח 4 זריקות מהשדה, עכשיו אתה יודע,
הוא נראה כמו קספי,
אתה יודע מה זה למישהו שהרים אותו בסיבוב השלישי של הפנטזי? אני קמתי בבוקר והצעתי אותו לכל מנדיבים.
תשמע, אני חושב שצריך לפתוח בגילוי נאות, לחשוף את הרכבי הפנטזי שלנו, שיבינו מאיפה האמוציות.
יש לי, כן, אתה יודע.
אתה לגמרי צודק בעניין הזה.
אני סינגרתי פה על וולקוט כל הפתיחת העונה הזו רק בגלל זה, כי הוא היה כוכב פנטזי מטורף, אני מודה. אבל, וזה מצחיק, כי שיקגו באה בדיוק הפוך. שיקגו נבנתה גם כביכול רע מאוד, אבל איך שזה מתחבר בינתיים?
זה מתחבר כי דוויין וייד יש לו את מג'יק טאץ', ולראיה, מתי דוויין וייד הצטרף למיימי?
וייד?
כן, בדראפט של
2003-2004.
מה קרה באוקטובר 2003?
שקיל.
המיימי מרלינס זכו.
מרלינס זכו, נכון, נכון.
הנה דוויין וייד הגיע לשיקגו.
108 שנים, אתה יודע.
כן, שובר כללות ככה, אתה יודע.
וואו.
אז אולי היה צריך להביא אותו לניו יורק, כי באמת ששם הכללה נראית לי נטועה ממש עמוק. שמע, אבל שיקגו נראים סבבה.
שיקגו נראים טוב מאוד יחסית לפתיחת העונה הזאת, זאת באמת הקבוצה של ג'ימי בטלר, יחד עם דוויין וייד, מירוטיץ' שולט טוב מהספסל, רונדו זה עדיין לא מספרים של 12-13 אסיסטים כמו שחשבנו, אבל בסך הכל נראה שהוא עדיין לא רב עם אף אחד, אז זה כבר סימן חיובי. מה שכן, אפרופו שיקגו והקאבס ודוויין וייד, אז הייתה התערבות בין וייד לבין לברון, שהקבוצה שמנצחת את הוולד סיריס, אז השני צריך ללבוש את המדים שלה, אחד המשחקים, וכבר ראינו את זה באינסטגרם של וייד, שעשה כבר פוטושופ ללברון, ללביש אותו עם מדים של השיקגו קאבס, יהיה לו קצת קשה.
אני לא מבין,
איזה אירוני זה ה-3-1 של גולדן סטייט, ועכשיו שזה הפוך, שקליבלנד הובילה.
כל השוקרים, כן.
אחרי שנים שאלן אייברסון קיבל כנסות, כי הוא לא בא עם בדיוק האורך מכנס הקבוע מראש, באים שני חבר'ה אלה ואומרים, חבר'ה, אנחנו באים מדים של ספורט אחר, אה? טוב, סבבה, זה נשמע פיקנטריה טובה, איזה ליגה שכונה לפעמים, אתה יודע, ההשתחוות הזאת לכוכבים, ב-NBA זה הכי קיצוני.
כן, וגם כלכלית, שמע, הליגה הזאת, להיות שחקן NBA היום יותר משתלם מלהיות שחקן בכל ספורט אמריקאי אחר.
בכל ספורט שהוא.
כן.
בעולם.
כספי.
כמות השחקנים יחסית להכנסות, זאת אומרת למשכורות. ותיקח את זה שכדורסל זה גם לא ספורט פיזי, כן? זה לא פוטבול או
פחות פיזי? מה זה לא ספורט פיזי?
לא, לא, עזוב, יחסית לפוטבול, יחסית לפוטבול זה לא פיזי.
קריירה ממוצעת בכדורסל 5 שנים, בפוטבול פחות מ3.
UFC פחות לפוטבול זה פחות ספורט פיזי. מה זה, אתה יודע, בחרת את הענף ספורט הכי בעייתי שיש.
בסדר, אבל כדורסל,
לא, אנחנו מסתכלים שאנחנו
משחקים, אני יכול להביא לך בייסבול, אתה רוצה לדבר בייסבול?
שאנחנו משקלים את כל הפרמטרים של להיות ספורטאי ואיפה אתה מרוויח
בבייסבול זה
הכי הרבה וכמה ארוכה תהיה הקריירה שלך, אז אין ספק ש-NBA היום זאת הליגה הכי טובה בשביל כולם. כמובן שה-NFL מכניס יותר, רק שהחלוקה היא טיפה שונה, כי ב-NFL יש 53 שחקנים לעומת ה-15.
אני חושב
שמבחינה בינלאומית ה-NBA אני חושב גם היא הליגה הכי בינלאומית היום.
כן,
חד משמעית. אני חושב שהדבר שהכי מבטא את זה נאמן אנשים, כספי יחבר עוד כמה משחקים כמו היום של 12 נקודות וכו וכו וכו, הוא יכול לקבל חוזה יותר גדול מאירן זהבי בסין.
הוא צריך לקבל חוזה יותר גדול.
הוא יכול לקבל חוזה של 10-12 מיליון דולר בשנה, שתשבו מי הכדורגלנים שמקבלים חוזים כאלה בעולם.
כן, אבל הוא חוכמולוג, נראה אותו מצליח בליגה הסינית. מה, הולך לי ל-NBA?
אני מאחל לו שאפילו להטוס לשם, שימשיך ליהנות, למרות שהקבוצה שלו חרבנה בצורה יוצאת דופן.
ממש ממש חרבנה, אבל תראה, זה שוב מתחבר לעניין ההכנסות. ארצות הברית ב-NBA יודעים איך למתג את הליגה שלהם ומשפרים אותה משנה לשנה, וככה זה
כשאתה מכניס. מה יהיה במשחק הזה?
זכויות שידור, 2 מיליארד דולר. בניקס נגד שיקגו? שיקגו לדעתי תיתן בראש, לא יודע אם תיתן בראש, אבל תנצח את
נורק. אני חושב שזה מאוד תלוי באם השלשות ייכנסו, כי אני חושב שווייד ימשיך לזרוק אותם ובאטלר ימשיך לזרוק אותם, אם ייכנסו זה יגמר בלואאוט, ואם לא אז לא, נכון?
תראה, ניו יורק לא שומרת, אז כן, אם כמה שלשות ייכנסו לשיקגו יש מצב שזה יסתיים מהר, אבל גם יהיו הרבה אמוציות, זה לא רק דרכו, זה גם ג'וקים נוע שחוזר לשיקגו, קבוצה שבה הוא שיחק בשנים האחרונות
בהצלחה,
כן, היה שחקן ההגנה שלו, נוע קיבל את זה בשיקגו, ההגעה של פאו גסול קצת טרפה לו את הקלפים, אבל עוד כמה שחקנים שעברו מהצד השני שהולכים לפגוש את הניקס, זה לא פחות מעניין אותם, כמו ג'רן גרנט ורובין לופז, כן? אבל יהיה משחק אמוציונלי, יהיה כיף, ולנו נשאר עוד חזרה של דורנט לאוקלאומה סיטי, וחזרה של וייד למיאמי, ואנחנו מתחילים היום עם החזרה של וייד לשיקגו.
ווולטון לגולדן סטייט?
ווולטון לגולדן סטייט, כן, אבל וולטון זה הרבה פחות.
טיבודו לשיקגו יכול להיות מעניין?
לא, לא, לא. טיבודו בינתיים יש לו בעיות במינסוטה, זה לא כמו שחשבנו שזה יהיה.
זה לא כמו שחשבנו שזה יהיה.
ניצחון אחד.
לפעמים פלוס ופלוס זה יכול להיות מינוס.
עמית, אין לי משחק שמצפה לנו השבוע?
יש, יום ראשון אני ממליץ בכלל לא לצאת מהבית. אם יש לכם
לונדוני נתחיל.
אם יש לכם כלב תחפשו דוג ווקר, כי כן, יש קודם כל ארסנל טוטנהאם, למרות שאם אתה שואל אותי, אני, נכון, כאוהד ארסנל זה המשחק, הדרבי, אבל פורטו בנפיקה וסביליה ברצלונה משחקים לא פחות מרתקים.
תן אחד מהם שהם לא ארסנל, כי דיברנו עליה.
אז אני אדבר על סביליה ברצלונה, שזה משחק מרתק, כי קודם כל סביליה, פתיחת עונה מדהימה, וצריך להזכיר, סביליה לקחה, מחזיקת הליגה האירופית.
פעמיים ברצף?
שלוש פעמים ברצף. והסתם...
בסכנה של הבית התואר, אם היא מעפילה,
לא
של
הוולדת
של... היא כבר לא תצטרך להגיע על... אתה יודע, צריכה... זה עדיין אפשרי, תיאורטית, אבל היא צריכה להפסיד בליון וזה.
ואז לקחת את הליגה.
כן, אז היא כבר לא תגיע על תארה בליגה האירופית, מסיבות טובות. היא עוד לא ספגה שער בליגת האלופות, 10 נקודות שם מעל יובנטוס, ובליגה היא עם אתלטיקו מדריד, מקום 3-4, נקודה פחות מברצלונה. וצריך להזכיר, הקבוצה הזאת בקיץ איבדה את כל השחקנים החשובים שלה. 9 שחקנים עזבו, כולל גמרו מלך השערים, קריחוביה הקפולני שעבר לפריז והוא נעלם שם, הוא החזיק לה את המשחק. הכל השתנה, הביאו 6 שחקנים, נרכשו, עוד 4 הגיעו בהשאלות, כולל וייטו מאתלטיקו מדריד שפתח נהדר, ומה שהם ניצחו את דינמו זאגרב 4-0.
ב-4-0... בוא נתקרב על זה לשנייה, זאגרב או זאגרב?
זאגרב.
כותבים עם בי,
עם בי,
אבל בארץ אומרים עם בי או עם וי?
עם בי.
כן, אנחנו כזה, סליחה, למה מינכן זה מינכן ביום מיוניק, ועזוב.
כן, לא, אבל...
משהו, יום אחד צריך לפתור את כל הסיפור הזה של
זאגרב, כן, אבל...
להתאים את זה לשמות
בעצם. כן, דווקא בספרדית יש את הבלנסיה הזה, שזה יותר...
בלנסיה?
הורים מלנסיה, זה לא בית, זה בין בית לבית, זה מלנסיה כזה.
אתה מוציא, עשית פה כזה...
כן, בסדר, אבל...
זה משהו מלשון כזה.
לא, כי הם כותבים עם וי, אבל אומרים, תשיב איך ספרדים אומרים בלנסיה, לא אומרים כזה כמוך, אומרים את זה יותר ככה קצת דגוש, מה שנקרא. בכל מקרה, סביליה, עם המאמן חורחה סמפאולי, שלקח את צ'ילה לזכייה הראשונה שלה בתואר אי פעם בקופה אמריקה לפני שנתיים, הם מאז זכו עוד פעם, כן, בקיץ האחרון, אבל הוא הביא, עשה מהפכה בלתי רגילה עם המנהל המקצועי של סביליה, המוכר מונצ'י, שהביא, תמיד מביא כישרונות והם מצליחים להפיק מהם את המיטב, הגיעו גם סמיר נסרי, אחרים, אבל מה שבאתי להגיד, הם ניצחו את דינמו זאגרב 4-0, והיו 4 כובשים ו4 מבשלים, זאת אומרת 8 שחקנים שונים היו מעורבים בשערים, 4 כובשים ו4 מבשלים, לא אחד אותו דבר, וזאת קבוצה שמשחקת כדורגל, אתה רואה מגן שמאלי שקוראים לו סרחיו אסקודרו, הם משחקים ממש טוטל פוטבול, אתה לא יודע מי משחק באיזה תפקיד, הוא עולה קדימה, פליימקר, שולח כדור כמו מסי, מבשל גול מדהים, וכאילו אנשים לא זוכרים, אבל הוא משחק בכלל, הוא, על הנייר הוא מופיע מגן שמאלי, הכדורגל של סמפאולי שמה, בסביליה
מה הוא הסיכוי מרגש, שהוא מבקש
זה יצדון מאוד ביתי, וברצלונה אחרי ההפסד לסיטי, שלא, גם ניצחה 1-0 את גרנדה, עם ברצלונה לא תיקח את הנקודות שם, ריאל מדריד תברח לה. ריאל מדריד קרה ביתרון 2, משחק קל נגד לגנס, אז זה משחק כמובן ברמון סנצ'ס פיחואן של סביליה, אווירה מטורפת, סביליה כמעט לא מפסידה שם, זה היא מפסידה אולי פעם בשנה בערך, אז יהיה טירוף.
ינסו להצבן את מסי?
מסי כבר, מקווה שישלוט בעצמו בחדר הלבשה.
הוא לקח לו את הקופה עם משחק, אתה יודע, בכל הקופה הוא דרסו את מסי פיזית עם דריכות והכל. עכשיו במשחק נגד סיטי, שוב היה שם, לא ברור מה קרה שם בחדר הלבשה, אבל אם הגענו למצב שמסי רץ להרביץ לך, משהו פה, מה אמרת לילד?
תשמע, הוא גידל זקן.
הוא גידל זקן וצנחו לו אשכים, כן, לא ברור מה קרה.
אבל כן, אבל צריך להזכיר, נהיית פצוע, ובברצלונה מה שמאוד מדאיג זה כולם מדברים על השלישייה הקדמית, אבל סרחיו בוסקטס שהיה חוליה מקשרת בין הגנה להתקפה שתמיד כולם מסביב שיבחו במועדון, וצריך להזכיר צ'אבי כבר פרש, נהיית פצוע, נשאר רק בוסקטס שם בקישור מהשלישייה המקורית, ויש לו ירידה בכושר העונה, הוא היה לו חלק בשערים ובתצוגות רעות נגד סלטה ויגו ואחרות, גם אצל סיטי אולי הטוב, ומשרנו יש לו ירידה ביכולת, כל ההגנה, לברסה החלק האחורי והקישור מעוררים הרבה סימני שאלה, ואתה יודע מה, קבוצה כזאת צריכה לעשות, אם אתם תכבישו לנו 3, אנחנו נכבוש לכם 4,
כן.
אבל גם משחק התקפה
כזה. אני, אני מרגיש שאני מתחיל לראות תהליך זה אצל מסי לזה של ברוס ג'נר.
מסי נהיה קצת
מתחיל ללכת למקומות סטפלים.
מסי תמיד היה נראה משהו שם
in between.
תשמע, אם אתה מדבר על רונלדו, אתה ראית את התמונות שלו בטוויטר של קריסטיאנו,
כן, או קריסטיאנו מגלה את עצמו.
כן, אני מקווה שמתי שזה יקרה.
כן, אין ספק. תן לי עוד אחד.
עוד אחד?
כן.
אז ארסנל טוטנהאם.
לא, תן לי בנפיקה.
בנפיקה, פורטו בנפיקה.
אתה מתרגש מפורטו בנפיקה?
אני רוצה, שמע, תכף מספר את זה, שהוא מכניס עניין.
שמע, קודם כל זה שני הכלבים הגדולים של הכדורגל הפורטוגלי, בנפיקה, האימפריה המסורתית, אלופת אירופה בתחילת שנות ה-60 פעמיים, ומאז הכללה של בלה גוטמן שעזב.
אנחנו בעסקי כללות.
כן, ופורטו האימפריה האחרונה, שמאז שפינטו דה קושטה, ברלוסקוני הפורטוגלי השתלט עליהם בשנות ה-80, לקחו את גביע אלופות פעמיים, 87-2004, גם את גביע וופה, והפכו לקבוצה שלוקחת את רוב האליפויות. אבל שנתיים האחרונות בנפיקה אלופה, ועונה שעברה פורטו מנצחת אותה פעמיים, אבל האליפות בנפיקה לקחה עם 18 נקודות יתרון על פורטו. עכשיו, עזבו את כל המספרים. הכדורגל הפורטוגלי הוא היום יצן הכישרונות מספר אחד, מה שפעם היה הכדורגל ההולנדי, היום בנפיקה ופורטו הם קבוצות שעושות המון כסף מזה שהן מייצאות כל הזמן כישרונות, ואם אתה מסתכל שם, אנדרה סילבה למשל, החלוץ של פורטו, שהוא סוף סוף חלוץ פורטוגלי, אתה יודע מה שחיכינו לראות, אם, נכון, ספורטינג ליסבוני היא האקדמיה הכי מוצלחת ומפורסמת, אבל יש פה המון המון כישרונות, גונסלו גוודס בבנפיקה, רובן נבס בפורטו, קיצור שווה לראות את המשחק הזה.
ביירן מתחיל לפזול לכדורגל הפורטוגלי לקחת כישרונות.
כן, לקחו את רונלדו, נכון, וגם הנבחרת, אתה יודע, שהם זכו ביורו האחרון, שנה לפני זה היה להם את הנבחרת הכי טובה ביורו הצעירות, שהגיעה לגמר, הפסידה בפנדלים, ומהנבחרת הזאת רוב השחקנים לא היו באליפות אירופה, אז העתיד של פורטוגל גם אחרי רונלדו הוא נראה מבטיח.
אז מה יהיה שם במשחק?
מה יהיה שם? בנפיקה מובילה ב5 נקודות הטבלה, פורטו חייבת לנצח, זה נצלה בבית.
זה שוב אותו קטע? הם הולכים לנצח ולהפסיד את האליפות?
כנראה. כן, כי בסופו של דבר צריך את היציבות מול הקבוצות הקטנות יותר, ואם אתה עושה מול ויטור סטובל 0-0, כי אתה חושב על ליגת אלופות, ומה שקרה לפורטו, אז זה הבעיה, אבל אסור לאבד הרבה נקודות, אבל משחק כזה פורטו חייבת לנצח, יהיה אש, ואני 2-1 לפורטו, כן? טוב, עכשיו, עם 3 מורחקים.
ועכשיו למשחק האחרון, שכנעו אותי שהדרבי בין ארסנל וטוטנהאם לא יגמר ב-0-0?
שהוא לא יגמר ב-0-0?
כן.
למה שהוא יגמר ב-0-0?
אני טלתי כללה.
אתה את הכללה?
כן. זה מריח לי כמו 0-0.
אני חושב שזה, לא, אני לא חושב שזה,
קודם כל זה אחד המשחקים.
אני לא חושב שנתקלתי אף פעם ב-0-0 של ארסנל נגד טוטנהאם ב-10-15 שנה האחרונות.
נכון, ואם אני זוכר סטטיסטית, אין בפרמייר ליג, אולי יש משחק יריבות אחת שמביאה יותר גולים.
אחר בגולים
שיש. אני אשמיע לכם רק את הקטע הזה, אני אקח רק את הקטע הזה לשים בטוויטר.
לא, יכול להיות 1-0-0-0.
המשחקים של טוטנהאם הם קשים לצפייה.
האמת שאני פחות צופה בהם, השנה ראיתי רק את המשחק נגד סיטי, שהם כן. נתנו קונצרט של כדורגל.
נכון, דווקא המשחק ההוא באמת היה התקפית מעולה, עם
אריקן שיחק עוד אז, כן, אריקן לפני שהוא נפצע, נכון?
באמירות בדרך כלל יש כדורגל קצת יותר התקפי, אני רוצה לחשוב, וארסנל בכושר מטורף, היא מגיעה תמיד לדרבים, גם תאונה עם הרבה מאוד אנרגיות, אני מאמין
הם אמורים לנצח במשחק הזה.
אני, אתה יודע, יונס קבול, ה-3-2 הטראומטי, הוא זה הפעם האחרונה שארסנל אותה, הוביל ל-2-0, והפסידה אותו דרבי, אבל בואו נזכור, שנה שעברה, ארסנל תקע לטוטנהאם את השאיפות האליפות, שיוציאה בעשרה שחקנים 2-2 בווייט הארט ליין.
שני מחזורים לסוף.
מי שזוכר זה, לא, שניים, זה קצת יותר, אבל, כן, אבל זה עדיין היה משחק שטוטנהאם היו בתנופה גדולה, והם שיחקו טוב, והארי קיין קבע שער מדהים, עשו מהפך, היו ל-2-1, ארסנל, כל המומנט היה צד שלו, ארסנל איבדה שחקן, ואז טוטנהאם, אתה יודע, לוזרים, אתה יודע כמה שארסנל לוזרים, זה אפילו לא מתקרב לטוטנהאם.
לא, טוטנהאם היו שנה שעברה במאבק האליפות, ואף אחד לא דיבר עליהם. אתה יודע, זה היה כאילו, האם לסטר תשמוט, אבל אין מי שיקח את האליפות הזו, ואתה אומר, טוטנהאם מאחור הנקודה בשלב.
הקבוצה הראשונה שבמרוץ אליפות בין שתי קבוצות מגיעה מקום שלישי.
כן, זה כישרון מוצלח.
קודם כל, אם טוטנהאם מנצחת, אז פותח מחדש. מה זה פותח מחדש? הליגה
יש שמונה קבוצות, כן.
בצורה שלא ראיתי אף ליגה בשלב כזה.
ספרדית.
אבל טוטנהאם מגיע,
זה בכאילו,
אני לא מזלזל בספרדית, אבל הליגה, הפרמייר ליג, בוא נגיד, טוטנהאם מגיע אחרי שישה משחקים בלי ניצחון, ההפסד בליגת האלופות, אגב שני ההפסדים שלה היו בוומבלי,
מונאקו, אני חושב שזאת הבעיה שלה בליגת
האלופות,
אבל בליגה היא עדיין לא הפסידה, למרות שהיא עשתה,
כי בליגה היא מערכת בווייט הארט ליין,
ונכון, והיא טובה להוציא תיקו הרבה פעמים, והארי קיין, הפציעה שלו, ההגנה מצוינת, היא ספגה שער אחד,
הם שיתקו את סיטי כמו שאמרנו,
כן, היא ספגה עונה ארבעה שערים ואחד מהם בליגה, כן, אחד מהם היה באופן פליי, כל השער זה היה בסוף שבוע האחרון, כל השער הוא פנדל או בעיטה חופשית, אז ההגנה שלה טובה,
לסטר היה אחד אחד,
אגב,
כן, השער של מוסה מלסטר היה השער הראשון שהיא ספגה מאופן פליי, אבל צריך להזכיר שארסנל טוטנהאם תמיד זה דרבי, הכל יכול להיות,
עולה לי זיכרון מלפני 9 עונות, הדרבי עם ה-3-2 של אדבאיור, והגול המטורף הזה שם שלו, היו לו שני שערים במשחק הזה. טוטנהאם
הוביל 2-0 שם.
טוטנהאם הוביל 2-0, זה נגמר 3-2, נשאר בדקה 80 ומשהו, שהוא עוצר על החזה ובועט בסיבוב ביעף מחוץ לרחבה, איזה שחקן הוא היה בארסנל.
רמזי אמור לחזור?
רמזי כבר חזר, הוא שיחק...
לא, אמור לחזור
הליגה? הוא כן, גם רמזי, גם וולקוט, יש שחקנים שחלק חוזרים מפציע, חלק בספק, ויכול להיות שיהיו שם. צ'מברלין חוזר ליציע? תשמע, אלכס, צ'מברלין, בוא נגיד, בישל גול אלכס לפני שבוע, הוא גם יותר, אתה יודע, קצת השתפר, אבל צריך את הקונסיסטנסית, זה ההבדל, בין להיות שחקן טוב ללהיות באמת שחקן גדול, אתה צריך את היציבות הזאת. לארסנל יש הרבה שחקנים כמו וולקוט וצ'מברלין, וזה שכשהם בסיאם אתה אומר וואו, הוא ענק, אבל week in week out, כמו כל הגדולים.
של מי הקבוצה הזו?
אלכסיס.
אלכסיס
סנצ'ז,
הוא הסוארס של
אלכסיס השנה. סנצ'ז זה הכוכב הגדול, הוא משחק, הוא עלה 9 לשחק כאילו חלוץ הרבה פעמים, והוא בכלל כל מה אני יורד אחורה ומוסר את הכדורים, הוא גם מוסר, גם הוא עושה הכל. הבעיה היחידה שיש לי עם אלכסיס שהוא אוהב את הכדור, והם לוקח לו קצת אקסטרה סקנד עד שהוא משחרר את הכדור, שזה עולה לך במצב, אבל הלחימה שלו, והוא מוביל שם, אתה בטח בחלק ההתקפי.
טוב, יאללה, בוא נעבור לחלק השלישי. חלק שלישי של התוכנית, ובואו אנחנו נפתח עם בחזרה לעתיד 2, ידעו תסבירי למה אני פותח עם בחזרה לעתיד 2?
כי בחזרה לעתיד 2, כשמרטין מקפיי נוסע ל-2015 לאוקטובר, ודוק בראון מביא אותו בשביל להציל את כל המשפחה, כי הבן שלו הולך לעשות איזשהו משהו נורא והיום, לשדוד איזה, לא משנה, אז אחרי שהוא מסדר את הכל, יש הולוגרמה שמברכת את השיקגו קאבס על הזכייה שלהם באליפות, ב-2015, בגמר נגד מיאמי מרלינס.
וכולם צוחקים.
וכולם צוחקים, ויש שם את הזקן הזה בכיכר העיר, שאומר למרטי מקפליי, what a long shot, if I can go back to the beginning of the season and put some money on the Cubs, ואז מרטי מקפליי אומר לו, what did you just say? אז הוא חוזר על עצמו, וזה גורם למרטי מקפליי לקנות את הספורט סולמונק. עכשיו, זה היה ב-2015, אז הנה הקאבס לקחו אליפות ב-2016. ממש ממש קרוב, וזה לא רק העניין הזה, גם אם חוזרים ל-85 אחרי הנסיעה שלו, ביף הזקן שמע את השיחה בין מרטין מקפליי לדוק בראון, גנב להם את החוברת, חזר ל-55 לביף הצעיר, נתן לו את החוברת עם כל תוצאות הספורט, ואז כשמרטין מקפליי ודוק בראון חוזרים ל-85, ביף הוא בעצם המר פחות או יותר של ליל ואלי, עם מגדל ענק כזה על שמו, ששולט בכל האימורים במדינה, והוא נראה בדיוק כמו טראמפ. אז הם חזו לגמרי גם את האליפות של הקאבס, וגם את העלייה של טראמפ לשלטון, כל זה אומנם בהפרש של שנה, לפה ולשם, אבל גאונים. פשוט גאונים. וטרילוגיית הסרטים הכי אוהב עליי בכל הזמנים, ראיתי כל סרט לדעתי לפחות 50 פעם.
גם את הסימפסונס.
כן, שמעלים אותו בדרגנוע.
כן, אבל הסימפסונס זה היה בפרי זמן קצר.
בואו נקח לי סתם מזמין למקרה שאתם לא מבינים עד כמה המאורע הזה גדול, זה טיפה יותר גדול מבאר שבע זוכה באליפות אחרי 40 שנה, זה יותר גדול, זה גדול כמו לסטר זוכה באליפות האנגליה.
מה אתה מדבר על זה?
על הקאבס.
הקאבס,
טראמפ עדיין לא זוכה, אולי הם שומעים את זה, כן, טראמפ זכה?
לא, אבל בוא נגיד שלקאבס זה היה סיכוי הרבה יותר קטן מלטראמפ, כן? ולטראמפ היה 1% להיות מועמד המפלגה הרפובליקאית בהתחלה, אבל הקאבס, תשמע, זה בדיוק, יש משפט אחד שממצא את זה, אנשים אמרו בשיקגו, אתה יודע, שיקגו זה דרום וצפון, הקאבס והווייט סוקס, ואובמה הוא מהווייט סוקס, אבל כולם התאחדו כי באמת, לא היה כלל, אין כללת ספורט יותר מפורסמת כבר, הכללות האחרות שהיה על בוסטון רד סוקס ועל הווייט סוקס כבר הם עפו שנה אחרי שנה וזו נשארה כללת הספורט המפורסמת ואתה יודע, הבעיה, אנשים אמרו אנחנו רוצים אליפות אחת ואז אנחנו יכולים למות בשקט. אז עכשיו תמותו בשקט וטראמפ גם ייקח את אילינוי.
כמה זמן ייקח את שנראה סרט על הסיפור הזה, כי על רד סוקס לקח שנה או שנתיים עד שג'ימי פאלון הלך לצלם איזה משהו.
כן, לא, הסרטים היום זה הכל אינסטנט, היום אתה יודע יש כבר סרט על טראמפ שעשו, כאילו היום עושים סרטים...
זה מדהים שאימפריאל הארבור חיכו איזה 60 שנה בערך קצת פחות בשביל להרגיש בנוח עם האסון הזה ולהביא אותו לאקרנים והנה התאומים
לא, זה לא אומר שלא יהיו עוד סרטים, אתה יודע, כל זה פרספקטיבה, תמיד אתה יכול להוסיף משהו אבל אנחנו חיים בתקופה של הטוויטר ואיזה שאנשים אין להם סבלנות שאתה כבר צריך להכין הכל ושזה עוד יהיה רלוונטי גם בשביל לקדם את המחירות אבל זה סיפור מדהים.
והם ניצחו קבוצה בגמר אחרי חזרה מ-3-1.
פיגור 3-1, שזה כבר היה נראה גמור, שני ניצחונות חוץ במשחקים 6-7, את
הקליבלנד.
בקליבלנד. אגב, מלא מהקהל מי שראה היה משיקגו, כי המחירים, מהרבה סיבות, כן, אבל האוהדים האלה הם כל כך רצו את האליפות, וצריך להזכיר הכללה שדיברנו עליה, של הטייש, כן, של הבילי גוט. אחרי 71 שנה לחזור לגמר, לקחת את זה שהם כבר היו קרובים, ב-84 ו-2003 כבר היו להם קבוצות טובות, חשבו שהם יגיעו, ובשביל שיקגו, של האנשים האלה, שהסיפורים שיוצאים, שהוא פתח בקבוק יין, שהוא שם לפני 40 שנה, ואמר אני לא אגע בזה עד ש... והזקנים שחיכו לזה, רק אליפות אחת לפני שאני מתה, בוגרת.
אני אהבתי לראות את התמונה של איש מאוד מאוד מאוד, אבל מאוד מאוד מבוגר, שהוא בן 110 שנים, ואני האיש היחיד שזכה לראות את שתי האליפויות של הקאבס.
מה, 1908, אתה יודע, מה היה ב-1908 בעולם? זה בין הקונגרס הציוני השמיני לתשיעי.
וגם במשחק השביעי, שכבר עכשיו, כאן ניכנס את הפנטיון של הספורט האמריקאי, במשחקי שבע.
מדהים. מה לא היה שם? היה הפסקת גשם.
הפסקת גשם, הם חזרו עליהם 6-3?
כן, אני חושב, הם חזרו עם פיגור 4.
5-1, 6-3.
ראינו את לברון ג'יימס מאבד את זה שם בתחילת המשחק עם היתרון של האינדיאנס.
זה הלך להערכה, לאקסטרה אינינגס, באמת, מבחינת ספורט.
באקסטרה אינינג שתי הקבוצות שמו נקודות, שזה, אתה יודע, פנטסטי בכל משחק, בטח בפלי אוף, ועוד בגמר של המשחק 7.
למי שלא מכיר בייסבול, בייסבול
בתום... משחקים 9 סיבובים. 9 סיבובים, נכון, ועם טקו,
שזה... זה כל סיבוב בפני עצמו, כמו נקודה, כמו בטניס. אין לזה מקבילה כל כך, זה באמת... זה היה הוליוודי.
נכון, והדבר היפה הכי רומנטי בבייסבול זה שקוראים לזה המשחק הנצחי. כי בעצם זה לא, יש משחקים שמשחקים על זמן, כדורסל, כדורגל, ויש משחקים כמו טניס או
בייסבול. קריקט, טניס ובייסבול, כן.
על תוצאה. ואתה יודע, היו משחקים כבר שנמשכו 9 שעות, והתחילו ביום אחד והסתיימו כמה ימים אחרי. ופה היה לך גם הפסקת גשם, ואת כל השינויים, השינויי מומנטום, ובאמת משחק מהגדולים בהיסטוריה, בהתחשב במעמד, בהתחשב בכל ההיסטוריה. ובן זובריסט שעשה את ה... שמע, אני חושב...
הם חירבשו את השנה של קליבלנד, זה היה אמור את השנה המושלמת בתולדות העיר הזו.
נכון, ואם אנחנו פה עוד פעם עושים פנייה לפוליטיקה, אז אתה יודע, אוהיו היא מדינה כמובן ש...
רפובליקנית.
לא, היא מדינה ש...
סווינג סטייט.
סווינג סטייט שמאוד מאוד חשובה, וכרגע יש 5% לטראמפ שם, שזה, אם זה באמת יקרה, זה דבר שיכול לבשר משהו, אז... זה שהם הפסידו.
אני חושב שלברון יוציא איזשהו סרטון ביום הבחירות.
כן.
אז אתה יודע. הרפובליקנים נוערים בהמוניהם לקלפיות, אם אתם רוצים עוד אליפות בקיץ הקרוב.
אז זה אליפות, אם רוצים להישאר פה.
עכשיו הילרי אגב חתמה לאיזה אוהד קאב שתקחו אליפות השנה בתחילת העונה, אז יש תסביר, זה מצד דמוקרטי. מצד שני, לפני 7 שנים, טראמפ היה ביציע של ריגלי פילד, ושר טייק מי אאוט טו דה בול גיים, שזה די מביך כי רואים שהוא לא יודע את המילים והוא קורא וזה קצת מוציא אותו ככה, אבל והוא מזייף אגב, אובמה מוזיקאי הרבה יותר טוב ממנו, זה צריך להגיד.
גם יש לו ג'אמפ שהוא יותר נקי.
כן, נכון. אבל טראמפ פיצ'ר הרבה יותר טוב, היה שחקן בייסבול טוב.
מה שכן, מסקנה אחת שתקבלת מצפייה באליפות הזאת של הקאפ, זה בכלל בספורט האמריקני, איזה הבדלים תאומיים יש בינו לבין מה שקורה באירופה. כל כך הרבה סיפורים דרמטיים, כל שנה, שנתיים, עשור, איזה כוח חדש עולה, קבוצה שזוכה באליפות שלא זכתה בו כל כך הרבה שנים, ואין מה לעשות, השיטה עובדת מעבר לכל הכסף שנכנס שם. העניין הזה של דרפטים, של חלוקה לכמה קבוצות, תחשבו איך אולי הכדורגל באירופה היה נראה אם הכישרונות הצעירים בגיל 18 היו נכנסים לדרפט. עכשיו זה קצת בעייתי כי אותם מועדונים משקיעים בהם בפיתוח שלהם לכל אורך הדרך, וזה לא עובר דרך תיכונים ובתי ספר ששם בעצם השחקנים האמריקאים.
זה לא מקצועי.
כן. ואולי זה מה שחסר.
הדבר שנחמד
שיש, אנחנו מדברים פה ברמה אידיאלית.
אנחנו מדברים על גולדן סטייט וקליבלנד וקבוצות שהרי ב-NBA זה בוסטון והלייקרס ודטרויט ושיקגו. גולדן סטייט זה כל הזמן יש תחלופה באירופה, כדורגל זה ברצלונה וזה ריאל מדריד וזה ביירן מינכן
וזה יונייטד,
וזה כל הזמן חוזר על עצמו וזה מתחיל שם.
הסיכוי היחיד של הכדורגל האירופי, תראה, בעולם אידיאלי כל מה שאתה אומר דראפט וזה זה נכון, פה בגלל ביזור הליגות וכל המבנה וזה שיש לך כישרונות בדרום אמריקה והשחיתות, הכדורגל זה ענף מושחת שאין, אני לא חושב שיש תחום עסקי או אחר שהוא ברמה הזאת.
אנשים באים לכדורגל כדי לעשות כסף, בניגוד נגיד לבעלי קבוצות, רק לאחרונה השווי של הקבוצות קפץ, ואז פתאום אתה רואה אקזיטים ב-NFL. לפני כן זה לא היה מקום שעשו בכסף.
כן, אבל הסיכוי היחיד זה מודל כמו ה-NFL, שתיקח 30 נגיד קבוצות ענקיות, את כל הגדולות של אירופה, שיהיה לך תחלופה אולי מינימלית ביניהם, לא גדולה מדי, כי אתה צריך את השמות הגדולים, ולעשות ליגה של כל הגדולות. אתה, כי אין לו לעשות, לבנטה, חטף, גרנדה, זה לא היריבות.
אתה יודע מה ההבדל אבל? שיש את העניין של הירידת ליגה, שתכף נעבור לדבר על ה-NBA, אבל בספורט האמריקאי, יש את הקטע של קבוצות גרועות, מעבדות עניין מהר מאוד, ואז אתה פשוט אומר, אין סיבה לראות את זה כל כך, זה נטו בשביל השואו, בניגוד לאירופה למשל.
לא, אבל הם עוברות עיר אם הם כושלות
הרבה זמן. נכון, אבל זה ממש הרבה זמן. אידיאלי הייתי משלב בין ההבטשת יכולת ליגה ל...
אבל אמריקה, תשמע, התעשייה מספר אחת של ארצות הברית, כולנו יודעים הוליווד, ואמריקה יודעים למכור סיפורים, ויודעים לבנות סיפורים, ויש לך ספריות על ספרות ספורט ש... אתה יודע, אפשר רק לחלום עליה, מה שיש שם על כל הסיפורים, הם יודעים לבנות סיפור, יש להם תקשורת, את כל המצלמות, את כל הטכנולוגיה, הם מגישים לך את זה הכי טוב, הם אלופים בזה, ואתה יודע, זה סיפור ענק. אז זה לא רק שיש את הסיפור, גם יודעים לבנות אותו ולספר אותו, וכולם מכירים את זה, זה חלק מהתרבות, אתה יודע, זה לא איזה אח חורג דפוק מהתא התרבות, שהכדורגל הרבה פעמים.
לא, להפך.
זה חלק אינטגרלי מהתרבות. אתה רואה את הדיונים על הבחירות באמריקה, השפה שהם משתרשים, הם לא אומרים משפט אחד שהוא לא מ... אתה יודע, עכשיו טראמפ אומר, שנגיד הוא מרגיש מומנט, הוא אומר, we need to carry home, כאילו להציץ, לחזור הביתה, או, אתה יודע, ground game, או... אין סוף ביטויים.
תחשבו על כמות הפעמים שבתרבות הישראלית משתמשים בביטויי צבא, אז שם זה ביטויי ספורט.
בדיוק, בדיוק.
אין הרבה ביטויי צבא במדינה שהיא מצטער, מצטער לביטוי, פחות פשיסטית, ושם המדינה יותר ספורטיבית, לא יעזור.
הכל שם זה, זה, זה מדהים, זה פשוט, הספורט ממנו, זה הסוג של הבייסיק שממנו, הקולג' פוטבול, אתה רואה את זה הכי טוב.
כן, שאחד מהנפש הכי פופולריים.
בצירוף.
בוא נגיד זה ככה, הגיבורים של ארצות הברית זה לא... אין וורי רוז, למרות שיש המון המון כאלה. לא, אני מתכוון מבחינת הציבור, אף אחד לא מכיר שמות של גיבורים כאלה כמו שאצלנו.
אם הם רצים הנשיאות כמו ג'ו מקיין, אני יודע. וגם אז.
וגם, אנשים שאתה יודע, מגיעים
לפתרות
דרך התפקידים שלהם. זה ממש לא פולקלור.
אף אחד לא ראה מה הם עשו בשדה הקרב, זה כל ההבדל. הנה, עכשיו... שלברון וג'ורדן מה שהם עשו, כל העולם רואה.
עכשיו היה את הבחור, את הצלף, מהנייבי סילס, שעשו את הסרט עליו, את הספר עליו, ומהר מאוד התגלה, אתה יודע, מהר מאוד מחלוקות, ומהר מאוד זה יורד מהתקשורת. הספורט שם כל כך גדול, כל כך מפואר, התרבות ספורט שם של תיכונים, של תיכונים, יותר מפוארת מהליגה המקצועית של הכדורסל בארץ, ואני הולך לערב אותך כי אתה משדר משחקים והכל, אבל זה התרבות, התרבות שם זה רק לקנה בה. לראות משחק בין קבוצה שלא זכתה באליפות 108 שנה, וקבוצה שלא זכתה באליפות 70 ו...
כן, 46,
80 שנה.
היחס של התקשורת לספורט זה עוד אחד מהדברים שהופכים את הצפייה בספורט אמריקני להרבה יותר כיפית ונעימה. נגיד לביל סימונס, יש בה... תוכנית שלו החדשה, In a Given Wednesday, פינה שנקראת דיס משהו, זאת אומרת, לכלוך השבועי. הוא מלכלך
על... DCMD, כאילו.
כן, עכשיו, פה בארץ, אין פינה כזאת. זאת התקשורת ספורט. אתה מבין? אז שם אפשר לעשות את זה ובאמת לצחוק וליהנות מזה. אבל כאן, אני, עוד פעם, מן הסתם גם אני לפעמים מבקר, וגם אני לפעמים לא מבסוט מהדברים שאני רואה מול העיניים שלי, אבל באמת שאני מנסה לבוא כמה שיותר באהבה וכמה שיותר בגישה של זה מה שיש לנו כאן, בוא נחבק את זה, בוא נאהב את זה, בוא ננסה להפוך את זה לכמה שיותר מקצועני שאפשר, אבל זה קשה, זה קשה מאוד, כי אתה רואה שהשחקנים והספורטאים לא מתייחסים לענפים האלה בצורה מקצוענית כמו שבארצות הברית, זה בקצור, זה הכל חלק שמתחבר אחד לשני. בגדול, אנחנו כנראה שלושתנו היינו שמחים לאיזו אזרחות אמריקנית, ככה בשביל לנסות לפחות איזושהי תקופה, היינו חוזרים לפה לגדל את הילדים, שלושתנו עדיין בלי ילדים, נכון?
כן.
מה יהיה איתנו? אנחנו גם שלושתנו 35 פלוס כזה, לא?
תרבות ספורט.
אנחנו נתקדם.
כן, יש סיכוי שעורים שמקשיבים,
כנראה
שבגלל שאנחנו חושבים פה ביום שישי בצהריים ומדברים על ספורט, ולא כאן מחוץ למרכז שרון אני רואה מיליון זוגות מסתובבים.
אל תסבך אותי, אני מרגיש טלפון רוטט, אני לא יודע אם זה יגיע מזוגתי או מההורים, אבל מספיק, בואו נחדול, אני חודד השיחה אותי, מעביר אותנו ל-NBA.
לא, אתה רואה את ה-30 על 30, סליחה, רק משפט אחרון, שזה מוסד שאין לך משהו שווה לו.
זו סדרת סרטים שהיא כבר מזמן לא 30 סרטים או 30 נושאים שונים, אלא לפי דעתי כבר 90, זה שלוש שנות?
כן, שלוש שנות, שלוש שנות, וכן,
שלוקחים... 90 סרטי ספורט של ללקק את האצבעות, אבל צריך להגיד שהשלושים השלושים...
הספורט הוא רק תירוץ, זאת אומרת...
אבל יש שם הרבה סיפורים שהם לא אמריקאים, אחד הסרטים הכי טובים זה על ולאדה דיבאץ והנבחרת היוגוסלבית האחרונה, לפני שהם התפרקו, סרט מדהים בעיניי.
וכן, גם בטניס יש דברים, אבל...
על המשחק של מקנרו נגד, איך קוראים לה? שחקנית
כלשהי. כן, לנברטילובה.
נברטילובה, נכון.
וזה
יש עכשיו סרט חדש שאפשר לראות לפני חצי שנה כשהייתי בארצות הברית, הוא אמור להיות משודר אצלנו מתישהו בקרוב, על אורלנדו מג'יק של 95
עם ארדווי ושק
של אמצע שנות ה-90 של האיבוד אליפות נגד יוסטון,
שלוש החטאות, נכון?
ארבע
החטאות שלו לשק
של ניק אנדרסון שלמד באותו תיכון שהם דרך רוז למד בו.
טוב, בוא, אם אתה מספר על אורלנדו, אני רוצה לפתוח עם כמה קבוצות קטנות ובוא נראה מה הולך איתן, כי כולם מדברים על הגדולות, בוא נדבר שנייה על הקטנות ואתה משדר חלק המשחקים שלהם, אז בוא תן לי לפתוח, נעביר את ה...
בוא נדבר על הקליפרס.
עזוב שאני משדר חלק המשחקים שלהם, אני רואה את כל המשחקים.
כן, בוא נפתח עם אורלנדו. אורלנדו שהיו אמורים להיות יותר טובים, יש פה הרבה קבוצות בליגה שאמורות להיות יותר טובות, וכמה שמפתיעות לטובה, בוא נדבר על אלה שמפתיעות לרעה. אורלנדו מפתיעה לרעה למרות שהמאזן שלהם לא נורא.
כן נורא, שני ניצחונות עכשיו רצופים נגד פילדלפיה בחוץ ונגד סקרמנטו בבית, אחרי ארבעה הפסדים בפתיחת העונה הזאת, כולל בלואוטים בדטרויט של 26 הפרש. תשמע, אני בקיץ כשהקבוצה הזאת עשתה את המלאכים וגילוי נאות, אני אוהד שלה בעוונותיי, בגלל אותה קבוצה של פני ושקיל באמצע שנות ה-90, עוד לפני אפילו שהם היו בגמר. אני לא הבנתי מראש מה המהלכים שעושים שם, אין קליעה יותר, אין אף אחד שעשים את הכדור בתוך הסל. ויקטור אולדיפו זה לא שהוא זה שחקן נעל, אבל עדיין להביא את סרג'י בקה במקומו ולהביא את ביסמק ביומבו ולהתחזק בביגמנים וללכת לקו מאוד הגנתי כמו ש...
הם בנו קבוצת פוטבול, הם לא בנו קבוצת
NBA. בדיוק, אהרון גורדון בשלוש,
יש להם אחלה אופנסיב ליין.
כן, יש להם אחלה אופנסיב ליין.
אני המהלכים האלה נעשו על מנת לבנות קבוצת הגנה, שזאת התזה וזאת השיטה של פרנק ווגל אחרי שש שנים באינדיאנה שהגיע לאורלנדו בקיץ האחרון, אבל היה ברור שלא יהיה קלעי עם אלפריד פייטון כרכז, ואני לא יכול להגיד לך שאני ממש מאוכזב, זאת אומרת, כן חשבתי שאולי בגלל הפן ההגנתי החדש, אז אורלנדו תנצח קצת יותר משחקים וזה יהיה טיפה מכוער, אז עכשיו בינתיים זה גם לא יפה וגם אין ניצחונות, סקרמנטו ופילדלפיה זה לא נחשב, ואין, אין,
כרגע
פילדלפיה. עשו שם כל כך הרבה בחירות לא טובות.
אני שאלת לך שאלה שמאוד מעניינת אותי, כאילו, אתה כבאמת מומחה יותר משנינו פה. כמה קבוצות לדעתך הם במרחק של טרייד אחד או שניים טובים, מוצלחים, נגיד חסר להם פוינט גארד טוב, חסר להם ביגמן טוב, בשביל להיות לא קונטנדרים או קבוצה הרבה יותר משמעותית שמסתכלים עליהם?
בשביל להיות קבוצה משמעותית?
משמעותית, כן, זאת אומרת, כרגע אתה אומר...
אפשר להגיד את זה על כל קבוצה בליגה, אבל...
לא, אבל אני אומר...
השאלה פה אם היא יכולה להיות קונטנדרית או לא, כי יש שחקנים שהם משנים חוקי משחק, שאם הם עוברים לקבוצות מסוימות, אז ישר הם לוקחים אותם למעלה, אותן, את אותן קבוצות, אבל תראה, מבחינת הפרנצ'ייזים שאנחנו מסתכלים עליהם עכשיו, יש את יוטה, שעם סופרסטאר אחד היא יכולה להפוך להיות גם קונטנדרית.
נכון,
זה לא שאין הנכסים.
נתנו בראש לסן אנטוניו שלי עכשיו.
אני ציפיתי להרבה יותר מהם. למרות הניצחון
של סן אנטוניו. חכה רגע, דריק פייבורס עדיין פצוע. הוא משחק עכשיו בהגבלת דקות של פחות מ-20 למשחק, ופותח בחמישייה בגלל שבוריס דיאו בחוץ לשבועיים, גורדון איוורד חוזר בעוד שבוע.
הכוכב הבלתי מורם של הקבוצה.
זה הכוכב של המועדון הזה, אחד שהיה עם ברד סטיבנס בבטלר, ויש דיבורים על זה שאולי הם יחדו כוחות בבוסטון בקיץ הקרוב, וזה עונה חשובה מאוד של גורדון איוורד, ורודי גובר, ויש את ג'ורג' ג'יל שפתח שם בצורה פשוט פנטסטי, ומהספסל קבוצה מאוד הגנתית, מוכשרת. אפילו ג'ו אינגלס, שאנחנו פה קצנו אותו בלי סוף במכבי תל אביב, עושה שם אחלה עבודה כבר שנה שלישית בתור שחקן ספסל. אז אני חושב שמבחינת המועדונים במזרח, במערב, זאת קבוצה שבטרייד אחד יכולה באמת להוות איום לגולדן סטייט ולסן אנטונו, וראינו שניצחה את סן אנטונו ונחילה את ההפסד היחיד. אם אתה מחפש קבוצה כזאת במזרח, אז אני רוצה, נוטה להגיד שטורונטו, זאת אומרת יש לה כבר עכשיו כמעט את הכל, אבל חסר לה בדיוק הדבר הנוסף הזה בשביל לנצח את קליבלנד ולקחת אליפות.
מה, עוד מישהו ליד דה רוזן שעשינו נקודות?
עוד מישהו לא ליד דה רוזן, עוד מישהו ליד יונס ולנצ'יונס, מישהו בארבע, כי נכון לעכשיו זאת עמדה קצת תקועה, הגיע ג'ארד סלינג'ר בקיץ האחרון אבל נפצע ויעדר לתקופת זמן ארוכה, תוסיפו את
פטרסון. מה עם אוקופור מפילדלפיה, לא יכול להתאים שם?
ג'ליל בינתיים,
בסדר, אם הוא היה טוב לא הייתי אומר שיש סיכוי שהוא יגיע, אבל זה בדיוק הסיבה, העמדה שם תקועה בפילדלפיה, בן סימונס עוד שנייה חוזר, ויש להם מפלצת משוגעת שהגיע.
אם אתה כבר מזכיר את פילדלפיה, אמביד פשוט מדהים לראות אותו, איזה סנטר, הוא עושה הכל.
מה זה 7-3? 7-3 זה 3 מטר? מה זה הדבר הזה?
7-3 זה פורזינגיס.
אבל הוא נראה הרבה יותר גדול מפורזינגס.
פורזינגס 2-23.
לא, אבל אני מבין שזה
מוטת ידיים אולי.
כן, אבל אמביד נראה, ואתה יודע, יש לי את האפליקציה שאתה רואה, רק נגיד רק את הסלים שלו מאיזה ערב, הוא אני לא הולך לבטא את השם של הגריק פריק, אבל אתה יודע,
יאניס אנטטוקומפו, אני רק אכניס לו כותר לגבי טורונטו, מה הם צריכים, אם כבר מישהו מפילדלפיה, זה נרלנס נואל, שפצוע ולא פתח את העונה, אבל הוא בדיוק השחקן ההגנתי, שיעשה את האקסטרה, את העבודה האפורה, גם מבחינת חטיפות, גם מבחינת חסימות, יכולת אופנסיב ריבאונד מצוינת, אז אני חושב שזה מה שחסר לטורונטו.
הם עדיין אמורים להיות בטופ 4 של המזרח.
תראו, דמר דה רוזן, אני לא מאמין למה שאני רואה, פשוט לא מאמין למה שאני רואה, שני משחקים עם 40 נקודות, שהסיק הרי שלו זה 42, בשניהם הוא נעצר על 40, ואחד מהם זה היה תוך 3 רבעים, והבן אדם עולה לג'אמפים, על פרצוף של שחקנים, חצי סנטימטר בתוך הקשת, זאת אומרת, דורך אפילו על הקו, והכל נכנס, מצד שני הוא לא זורק שלשות.
כן, מורי ביוסטון איפשהו צועק, תביאו אותו אליי, אני אצליח לחרב אותו. אני אגיד לך מטר אחורה.
אני לא מבין איך שחקן כזה עם יכולת כליאה כל כך אדירה, לא לוקח צעד אחורה וגם מתחיל לדפוק שלשות, כי זה ישפר את המספרים שלו ואת כמות הנקודות שלו, אבל
בכל הכבוד העבודה שמסנג'רי
עושה שם. חכה, חכה, בואו נסגור את טורונטו. עם פתיחת עונה כזו, לאיפה הם אמורים להגיע אם לא מגיע למחזור כזה?
זה בינם לבין בוסטון על הקרב מול קליבלנד, זאת אומרת, בסופו של דבר אני חושב שטורונטו ובוסטון יחלקו את מקומות 2 ו-3, ומזה תצא היריבה של הקאבס בגמר המזרח, יכול להיות שני הכיוונים. היריבה, אני נוטה לחשוב שאם זאת תהיה בוסטון, יכולה וצריכה לתת סדרה ראויה מול קליבלנד, אני לא אומר שהיא תנצח אותה, אבל ראינו אתמול את הסלטיקס, חצי קבוצה,
נכון, אבל זה באמת
מפסידה שיש בקליבלנד, ראינו את השנה שעברה מנצחת שם משלשה על הבאזר של אברי ברדלי, שאגב עשה קפיצה, מי היה מאמין, אנשים פה שוכחים,
הוא בחור בגודל שלנו,
הוא שיחק בהפועל ירושלים כאן איזה כמה משחקים, הסתכלנו על הקריאה החשובה,
אגב כמה שחקנים ב-NBA כרגע יש, אתה יודע שהם אקס, כאילו שחקו בארץ,
וואו,
כי לדעתי יש כבר,
יש המון,
יש כבר
אינגלס, קאסטי,
פעם זה החלום, היום אתה יש לך 15 בשקט, לא 12, או
יש
בדרך כלל, שון דוסון הלך חזר, גל מקל הלך חזר,
בן אודריך, מה איתו?
בן אודריך בדטרויט, מחליף היום,
סכן, בוא נבוא באמת ליוסטון, עוד קבוצה שמרגישה שחסר שם משהו, נכון?
חסר שם, אני לא יודע מה, אני לא מצליח להבין את השיטה הזאת של דרל מרי,
אני לא קונה את זה,
זה נחמד, זה כיף לראות את זה, בוא נתבלבל, זה כיף לראות את ארדן מוסר 15 אסיסטים בשלושה משחקים, כבר הוא עשה 30 נקודות ו-15 אסיסטים, כל הליגה כולה בשנה שעברה, כל השחקנים ביחד רשמו שלושה משחקים כאלה, כן? והוא כבר עכשיו עשה את זה.
וזה גם כולם בטח ראסל ווסטברוק.
משהו כזה. זה אחד בטח ג'יימס ארדן. זה היה ברור שזה יעבוד קצת יותר טוב מבעונה שעברה, כי דווייט האווארד עזב, ודווייט האווארד היה סוג של סרטן בקבוצה הזאת, גם כי הוא לא התאים לסגנון המשחק הזה, הוא תקע אותו.
באטלנטה הוא לא רע.
באטלנטה הוא לא רע, באטלנטה הוא יותר מתאים, זה עניין של סגנון משחק, וגם באטלנטה הוא חזר הביתה, אבל ביוסטון יש את קלינט קפלה שרץ, הלוך חזור, אין בעיה, הוא לא מבקש ולא מחפש את הכדור.
אבל זה סוג הכדורסל שאתה אומר לעצמך, בפלייאוף זה לא יעבוד. זאת אומרת, זה עובד עד שלב מסוים.
זה לא יכול לעבוד. תשמעו, ג'יימס ארדן, בינתיים גם היריבות, לפרק את הניקס בגרדן, זאת לא חוכמה היום, כן? בואו נודע לאמת. בטח שכל פיק אנד רול שמתחיל עם מונטרז ארל ונגמר בדנק עליל, וכל השחקנים של ניו יורק בחוסר חשק. אבל יוסטון, ארי גורדון וריין אנדרסון, זה אחלה פיקה בשביל הקבוצה הזאת, כי בנוסף היא הייתה תקועה בעמדה מספר 4 בשנים האחרונות. ארנס ג'ונס, שהיה אמור להיות שחקן נפצע בשלב מוקדם. דונת הסמוטיון הסליטאי, גם כן, לא בדיוק כפוי. בשתיים היו כל מיני בעיות. פטריק בברלי, שבכלל פתח בתור רכז, וארדן היה בשתיים, או לפעמים בשלוש. אז עכשיו בברלי פצוע, וארדן רכז. אז זה כיף וזה מגניב, ובעיקר למי שמחזיק את ג'יימס ארדן בפנטזי, הוא מתמוגג כל בוקר שהוא פותח את הבוקסקור, אבל זה לא מספיק בשביל לעשות משהו באמת.
כמה שחקנים בספורט, בפוטבול, הכדורסל וזה, כמה הם מושפעים מזה שהפנטזי הרי...
תשמע, הם מתחילים לדבר על זה, אומרים, תורי ערבים ששחקני כדורגל, אפילו פוטבול,
גם כדורגל, כן.
אומרים, אני מצטער לשחקני הפנטזי, פישלתי. עשית פנדל ואתה אומר שאתה מצטער
בשחקני הפוטבול, הם לוקחים את זה יותר קשה כי שם זה פעם בשבוע,
וזה מעודד אגואיזם, לא?
זה מעודד אגואיזם, חכה, זה עוד כלום, עוד מעט יכנסו הימורים בצורה חוקית על ספורט בארצות הברית, ואז נראה איך זה ישפיע.
אתה רואה שחקנים כמו חסן וייטסטד,
וייטסייד,
במיאמי, אתה רואה שהוא לוקח המון זריקות, ויצא עם המשחקים האלה, אתה אומר, מה זה? מה המטרה של הדבר הזה? לאיפה זה הולך? מיאמי למשל, מה... למה הם מנסים?
מיאמי בדיוק, אני וסימי דיברנו על זה אתמול בשידור, הוא אומר שזאת קבוצה ש... במגזין, סליחה, הוא אומר שזאת קבוצה שלא עושה ריבילדינג. זאת אומרת, פט ריילי לא עושה ריבילדינג. אז נכון שיש לו את וייטסייד ואת גורן דרגיץ' שהם שני שחקנים ששווים חמישייה ברוב קבוצות ה-NBA, אבל מצד שני כל מה שקורה שם מסביב והעזיבה של דוויין וייד וכל הסיפור הרפואי עם קריס בוש, נראה שפט ריילי לא באמת היה מוכן לכל זה, ומה שקורה עכשיו בקבוצה הזאת זה תשחק ככה מתחת לרדאר, קצת לא תעשה פלייאוף לדעתי בשנה הזאת.
אין היגיון להוציא את דרגיץ' למישהו שישמח לקבל אותו בתמורה לפיקס?
לא, כי יש את הקיץ הבא, ובקיץ הבא יש המון המון שחקנים שהופכים להיות שחקנים חופשיים,
דורנט,
כולל קריס פול, כולל קרמלו אנטוני, דורנט, כן, יש אפשרות, הוא לא יעזוב כל כך מהר את גולדן סטייט.
זה לא קרל מלון בלייקרס.
אני שוב מחזיר את זה לפילדלפיה, שנראה שהם לא כאלה נוראים, אבל זה סתם, זה מושפע מהיילייטס, ראיתי משחק הם באמת קצת נוראים.
לא, הם לא נוראים כמו שהם היו בשנים הקודמות.
איפה הגארדים?
בן סימונס נפצע להם, למרות שהוא שלוש, אבל הוא היה אמור לפתוח כרכז, סגנון לברון ג'יימס כזה.
כן, אבל גם בן סימונס, מה ראינו? 25 משחקים בקבוצה זניחה בקולג'ים, אז בסדר, יש הרבה הייפ, אבל... מה עם שחקנים מוכחים? מה עם החבר'ה המבוגרים שיובילו את הקבוצה הזו?
אין כאלה, גם במנסות אין כאלה. בונים את דור העתיד, דיברת על ג'ואל אמביד, אז בונים עליו, ראינו את סרחיו רודריגז, הוא לא דור העתיד של שום דבר, זאת אומרת, זה שחקן כבר מנוסה ותיק, אבל דריו שריץ' שהצטרף לפילדלפיה בקיץ האחרון, וכמובן בן סימוס שאנחנו מחכים לראות אותו, והשחקנים שכבר דיברתי עליהם, ג'לילו כפור ונרלנס נואל, ויש את... רוברט קובינטון, יש שם חומר טוב, זאת אומרת, יש שם התחלה של משהו שעוד שנתיים, שלוש, יכול לראות קצת יותר מגניב.
איפה המטה וורלד פיס שלהם?
כיף לראות אותם משחקים עכשיו.
כן, איפה המטה וורלד פיס שלהם? אתה יודע, אני רואה אותו בלייקרס.
אתה בטוח שזה משהו שצריך?
תקשיב, אני לא בטוח שזה רע. אני לא בטוח שמישהו כזה שהוא נראה לי סטלן על ונראה לי הזוי ברמות, אני לא בטוח שהוא לא עושה טוב לצעירים של הלייקרס.
אגב, סטלן על, אני, אתה יודע, שיצא שבוע מחקר, סליחה, סקר שעשו בין שחקני ה-NFL, 71% בעד שימוש במריחואנה של...
לשכך כאבים אולי בשבילם.
כן,
כן, אבל, כן, ברור. הכל נס, השאלו את זה מול התרופות הרגילות ותוצאות של הסקר מאוד מאוד מעניינות, ואתה יודע, זה עניין של זמן גם עד שזה יהיה חוקי בכלל בארצות הברית.
שיהיה כמו בארץ, שפשוט don't ask, don't tell, כולם פה מסתורים.
לא, don't ask, don't tell. זה
הטמטום של המדינה שלנו. זה הטמטום.
אני זה לגמרי.
משכך כאבים. בתקציב.
יש after effects, אתה יודע, של דיכאונות, של דברים שהם מוכחים, שבטבע במריחואנה אין, והרבה אומרים שזה עוזר להתמודד, שהם מכירים שיש פה משחק צבוע.
אני מדבר איתך על לחסוך 1.6 מיליארד שקלים לקופת המדינה שלנו, 900 מיליון על מיסוי, מינוס 700 על אכיפה, גם ככה כמו שכולם יודעים בתל אביב, וכנראה כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, אז רוב העיר השנת,
מסריחה מגרס.
כן, אתם מסתובבים פה ברחובות, זה מרגיש כמו אמסטרדם. אז מה הסיפור?
ואם אתם רואים שחקן כדורסל מהליגה הראשונה בארץ, יש סיכוי שהוא מסתול כרגע, חברים. זה הסיבה שהרבה מגיעים לפה.
כן, בואו נודע לאמת, זה שאין באמת...
אבל תשמע, עם המכות והכאבים שהם עוברים, שאתה רואה אותו עם באמת הקרח, זה אותו דבר.
עזוב, זה שאלכוהול חוקי, ומריחואנה לא חוקית,
זה סקנדל.
אחד מהשקרים הכי גדולים של האנושות.
אנחנו מסכימים על זה, אבל אני מחזיר אתכם בחזרה לליגה לקבוצות חלשות ומעניינות, לייקרס, מגניב.
וואלה, מגניב. האמת שמגניב.
מה, אינגרם, זה...
אינגרם לא מגניב עליי.
למה?
בשום צורה.
למה, תראה אותו.
הוא נראה... גבר, לא גבר, הוא נראה ילד נחמד, מבחינת כדורסל.
הם נראים כמו חבורה שיכולה לצאת מהם קבוצה איכשהו.
עשיתי איזה פרויקט כזה של
שיר
רפ שיתאים לכל קבוצה או לכל שחקן, אז במקרה של הלייקרס הלכתי לוויז קליפה, ויאנג אנד ווילד אנד פרי, דיאנג'לו ראסל, נראה שהם עושים חיים גם כשהם מפסידים. תראו, מה שיפה ב-LA זה שחוץ מההפסד של אוקלהומה סיטי שהיה בהפרש דו ספרתי, בשאר ההפסדים היא הייתה שם, היא הייתה בעניינים, היא מתחה את יוטה אפילו, היא ניצחה את אטלנטה בחוץ, זה ההפסד הראשון של אטלנטה בעונה הזאת, והיא עשתה את זה אחרי back to back מהפסד לאינדיאנה. זאת אומרת ש... סוכן חוץ ראשון, שני ניצחונות כבר בשלב מוקדם יחסית של העונה, זה לא ייקח אותם לפלי אוף.
את מי ינסו להביא? מי חסר להם אם אנחנו חוזרים לתמה פה?
הם עדיין בבנייה.
תראה,
מי שחסר להם יותר מכולם זה אחד, ראסל ווסטברוק, כן? אבל הוא העריך את החוזה שלו באוקלהומה סיטי וסתם את הגולל על האפשרות של מעבר בקיץ הבא לפחות. דמרקוס קזינס, זה עדיין שם שמדברים עליו, והוא אופציה.
זה הגיוני מאוד.
זה יכול להתאים.
אתה יודע, אם אני אומר מה חסר לקבוצה חלשה, אני מסתכל על סקרמנטו, שיעבירו אותם למקום אחר, אני לא יודע שיסגרו אותם, זה נראה, הם די הופלס.
כן, עוד אחרי שבנו להם אולם חדש. תראו, לגבי הלייקרס, קודם כל יש להם את השוק הכי גדול בארצות הברית, ומקום שכולם רוצים לעבור לגור בו ולשחק בו, בעיקר כדי להשתכשך בהוליווד ובכל כוכבים.
אי אפשר לבטל את העובדה שהרבה מקומות בארצות הברית הם נוראים.
לגמרי צודק, גם בעניין הזה של המזג האוויר, אני חושב שאצלם זה יותר קטע של המינגלים. של כל הסלבים והמפורסמים של ארצות הברית, והמזג האוויר זה ההטבה של כל הסיפור הזה.
למה לא להעביר את סקרמנטו לסיאטל אחרי שלקחו להם את הקבוצה?
סקרמנטו עיר קצת משעממת עם הרבה פשיעה, אין בה יותר מדי מה לעשות.
אני מניח שעוד אוקלהומה עוד ישלמו על הסיפור הזה ועוד יחזרו לשם, אני לא יודע.
הלייקרס, מעבר לזה שזה שוק ענק, יש להם גם אחר הרבה נכסים היום. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על דיאנג'לו ראסל ועל ברנדון אינגרם, אבל אסור לשכוח את ג'וליוס רנדל שפותח בחמישייה, את לארי נאנס ג'וניור שהפתיע בגדול בעונה שעברה וגם בעונה הזאת נראה טוב מאוד.
זוכר את אבא שלו בקו.
אבא שלו היה מדהים, בקבוצה עם ברד דורטי וגילו.
שימו לב כמה פעמים זה קורה. אבא של בשנים האחרונות, כן. מלא.
זה רק העדות לכמה גנטיקה. התבגרנו, כי כשאנחנו היינו ילדים אז היינו שומעים את המבוגרים מדברים ככה, אני זוכר.
עזוב את זה, אני מדבר באמת החשיבות של גנטיקה טובה בעידן הזה, שבו האתלטיות כל כך משמעותית.
כן, אבל זה גם גנטיקה וזה גם תרבות וסביבה, שאתה גדל בבית שאתה רואה את ההורים שלך ספורטאים.
וכסף, בעובדה שאתה לא צריך, אתה יודע, שאתה אוכל טוב מגיל.
הנה, מירוסלב קלוזה למשל, שלפני יומיים פרש, מלך שערי גרמניה, מלך שערי המונדיאל וזה, אבא שלו היה כדורגלן, אמא שלו הייתה גם כן ספורטאית.
אז ריי אלן, שפרש באותו יום יחד איתו, באופן סופי, אבא שלו לא היה ספורטאי, אלא איש צבא, וזה בנה את המוסר עבודה הקשה והרציני של ריי אלן, אבל... כשאנחנו מסתכלים באמת מסביב על...
הנה עוד מישהו שיכול להתאים להרבה קבוצות, ריי אלן, מינוס כמה שנים.
כן, לגמרי.
בעידן שבו כל כך חשובות שלושות, אתה רואה את כל הקבוצות האלה, שאתה אומר טוב, שיקגו...
סיאן השלושות ב-NBA.
מתי שהוא יגמרו השלושות, וזה... והניצחונות יפסיקו להגיע?
לך תדע, זה עוד יעבוד להם. אולי, בינתיים זה התחיל טוב.
אז בוא נעבור לעוד כמה קבוצות...
רק אומר משהו אחרון, העניין הזה של בנים של... שמתי לב לתופעה שהבנים של השחקנים הבינוניים הרבה יותר גדולים מהאבות שלהם, וכמובן שהילדים
גם בכדורגל
הכוכבים הגדולים כמעט ולא מצליחים בכלל.
גם בכדורגל.
יש מישהו? משפחת מנינג?
מה מנינג? מה ארצ'י?
לא, זה בפוטבול. בפוטבול יש, אני חושב, עוד כמה. בכדורסל.
אני מסתכל ל-NBA, שזה מה ש...
יש המון בפוטבול ובכדורגל, שאתה יודע, שהאירופי, יש לך הרבה מאוד שחקנים.
אני משער שבכדור... מי בעצם שחקן על? שהגיע
לשחקן על, יש לך את המנהל של מכבי תל אביב, אתה מדבר מה, שהוא הצליח?
ג'ורדי הצליח?
אתה מדבר שהצליח, לא, אני אומר, הפוך, אני אומר...
לא, אז אני אומר, לאיזה שחקן על, יש דור המשך...
תראה, אתה יכול למשל לדבר על פורלן, שהוא דור שלישי, באורוגוואי, דיאגו פורלן, מי שזוכר, אז גם אבא שלו וגם סבא שלו, הם ספורטאים שאימנו...
רגע, מי הבן המאומץ של שון רייט פיליפס?
כן, נכון, אין רייט.
נכון, אין רייט, בסדר, אוקיי.
בסדר, אבל זה נדיר.
אין רייט הוא אבא של.
כן, לא,
בדרך כלל שהאבא גדול, אז הבן לא, זה הצל גדול מדי, אבל כשהאבא שחקן טוב, הבן יכול להיות שחקן ענק.
אפשר לסתכל היום בליגה ב-NBA, יש לך את קרי, שאבא שלו היה שחקן לא רע בכלל, ומי עוד?
קלי תומסון שאבא שלו היה שחקן נורא, אבל שוב, שניהם יותר גדולים מהאבות שלהם.
בסדר, אתה מדבר על השחקן אחד הגדולים בהיסטוריה הולך להיות, אז מן הסתם.
אבל זה העניין, כשאתה מסתכל על השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, אז אתה לא רואה שהילדים שלהם שם, אתה לא רואה שהם משחקים בכלל בליגה. אני חושב שהבן של שקיל אוניל אולי, לפחות מבחינת הממדים שלו, אמור להיות התקווה הגדולה של הבנים שלו.
תמונות שלו מקדרר, והוא מראה שגם שקיל, בתקופה שאתה מדבר באורלנדו, היה תראו גם את כל המגרש.
אל תשכחו גם את העניין של הרעב, כשאתה בן של שחקן מצליח ועשיר.
אתה יודע מה אני אתקל את זה? זה גרי פייטון דיבר על זה.
בדיוק.
כי הבן של גרי פייטון לא נבחר בדראפט האחרון, וקוראים לו גרי פייטון 2.0, כאילו הדור הבא, גם שחק במכללת אורגון כמו אבא שלו, גם עשה איזה טריפל דאבל, הרבה אייפ, כן, אבל הוא לא נבחר בדראפט, וכשגרי פייטון נשאל מה הסיפור איתו, אז הוא אומר, תשמעו, אני גדלתי ברחובות הקשים של אוקלנד, אני אכלתי לארוחת בוקר מסמרים, אוקיי, זה היה דבר, לא הייתה לי אופציה אחרת, הייתי חייב להשקיע את הכל בזה, והבן שלי הוא נולד לעולם קצת יותר מפנק,
לברון ג'יימס, לצפות מהבן של מייקל ג'ורדן, של לברון ג'יימס, שגדלים בכל הסביבה הזאת, לא, אתה יודע, זה אי אפשר.
פלוס צריך להגיד שנדיר מאוד להיות כל כך טוב, זה אחד למיליארד, לא יודע, אחד ללא מיליארד.
זה אחד הדברים היפים בספורט, שההצלחה נובעת הרבה פעמים במקום של רעב. לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה בא ממקום, גם את הבני מאגרים והסלאמס, שאין להם כלום בחיים חוץ מכדורגל, וזה...
רק החבר'ה מהטניס האלה ש...
אז תן, לפני שנסיים, משחק ששידרת לפני כמה שעות, גולדן סטייט אוקלאומה, אז אם דיברנו על קבוצות חלשות, תן לי כמה מילים על גולדן סטייט לפני שמסיים פה.
גולדן סטייט במאזן 4-1, 4 ניצחונות רצופיים, אתמול הצגה מנצחת ב-26 נקודות הפרש את אוקלאומה סיטי במפגש מאוד טעון בין ווסטבוק לדורנט. עזבו כדורסל, לא היה כיף, לא הייתה לחיצת יד,
היה בלוק,
היה בלוק, למרות שבסופו של דבר הבלוק הזה לא היה של דורנט מסתבר, אלא של דריימונד גרין, הייתה לו חסימה על שחקן אחר שנכנסה לסטטיסטיקה. ראסל ווסטבוק נגד קווין דורנט, זה היה מפגש שכולם דיברו עליו, וכולם ציפו לו וחיכו לו, וחשבו שווסטבוק הוא זה שהתפוצץ עם 50 נקודות ואיזה קוואדרופל דאבל, בסוף דורנט עם 29.
במחצית.
עכשיו שתבינו שעד היום, לדורנט היו 3 משחקים בסך הכל בקריירה שבהם הוא קלע מעל 25 נקודות במחצית אחת של כדורסל, כולם היו במדי אוקלאומה סיטי מן הסתם, נגד גולדן סטייט. אז עכשיו הוא החזיר עם משחק הזה לצד השני, ותראו, הווריורס, כולנו היינו בטוחים שזאת תהיה קבוצת העל הכי מטורפת שאי אפשר לנצח, ואחרי הפסד לסן אנטוניו וקצת איזה שיעור כזה במשחק נגד פיניקס, זה נראה טיפה פחות טוב. אני עדיין חושב שזה לא מספיק טוב בשביל לנצח את המערב בלי שום בעיות, כמו שחשבנו לפני תחילת העונה, יהיה לה שם את סן אנטוניו שתיתן פייט, אולי עוד איזה קבוצה כמו יוטה בסופו של דבר.
לא אמרנו מילה לקליפרס, בצדק, בצדק?
הפסקתי להאמין בקליפרס, די, הם מפסידים בבית.
הנה בן אדם שקיבל שכל, אתה רואה?
והאמנתי בקליפרס כמה שנים, אני שנה שעברה כששאלו אותי על התחזיות שלי לפני פתיחת העונה, אמרתי, השנה זאת תהיה השנה של הקליפרס, די, זה חייב לקרות מתי.
אז תראה, כשאתה מפסיק להאמין בהם, אז זה קורה.
כמו באסנל, אולי.
אני לא יודע מה זה האז הזה, אבל זה לא הולך לקרות.
כן, אבל תראה, גולדן סטייט, אני גם חושב, מה שגם אמרתי אותו שבוע שעבר, שכשאתה עושה עונה, שוברת שיא המאזן, ואז אתה מקבל בפלייאוף, אז אתה מגיע לעונה הבאה בגישה של פאק העונה הרגילה. רק תביא לי את הפלייאוף עכשיו. ואומרים, אין לי בעיה להפסיד גם 20-30 משחקים, הרי זו קבוצה שגם אם תגיע מקום שמיני לפלייאוף, היא אמורה לקחת.
הם הפסידו הרי את המשחק השביעי שלהם בבית.
נכון,
וזה
קבוצה שרק מחכה לאפריל, להתחיל את המאני טיים, ובפלייאוף, אני, אתה יודע, הם יזכרו בדיוק מה קרה. כי העונה הרגילה מביאים שסיעים לא מביאים, לא שווים כלום.
דורן פתח כמו שד.
דורנט פתח בטירוף, כי זה העניין, הוא לא היה שם ב-73-9, הוא צריך להוכיח משהו לכל הליגה שנכנסה בו, אז הוא נותן מספרים מדהימים.
אני חושב שבלי דורנט הם היו עושים עונה של איזה 25 הפסדים אולי,
אם הם היו משכים
בגלל הרעב שלו,
אני מאמין שהם היו עושים באמת עונה של גג 60 ניצחונות.
אני רואה את איגי בין 34-33 משהו כזה, וזזה שהוא לא כזה רלוונטי, ויש פה בעיות.
יש פה בעיות, אין מישהו שייתן פיקים כמו שצריך מה שבוגוט עשה, אין רים פרוטקטור מה שבוגוט עשה, ואין ביגמן שמוסר מה שבוגוט עשה.
שבוגוט לא היה, הם הפסידו.
נכון, אנשים שוכחים שהפסד האליפות קרה בגלל שילוב של שני דברים. דריימון גרין קיבל השעיה ממשחק מספר 5, ואחרי זה בוגוט נפצע ולא שיחק, וחזר כבר למשחק 7 שהוא מדדה ועל רגל אחת.
ופציעות, כמו שאנחנו מדברים בכדורגל, שבכדורסל שזה רק 5 שחקנים, ואנחנו זוכרים שסטף גם לא היה במשיא הכשירות בגמר,
ובעונות לפני כן.
הדבר הכי חשוב לקבוצה שהגיעה לפלייאוף זה הכשירות של השחקנים.
תראו, ליאנדרו ברבוסה ומריס פייט, שני שחקנים שקלו הרבה נקודות בפרק זמן קצר ועלו מהספסל, לא נמצאים שם. פסטוס אזילי לא נמצא שם. זה לא יהיה קל כמו בשנה שעברה. זאת אומרת, מה זה לא יהיה קל? זה לא היה קל בשנה שעברה, הם ניצחו אוקלהומה סיטי בשבעה משחקים והפסידו בגמר לקליבלנד, אבל אני חושב שיהיה להם קשה מאוד בגמר המערב, וצריך לראות איך זה יתחבר. הם יכולים עוד לעשות איזשהו טרייד כזה או אחר בשביל לחזק את הקו הקדמי שלהם, כי עם כל הכבוד לג'וול מגי שעולה מהספסל לתמול 2-3 דקות, זה לא זה, הוא פלופ, אבל הוא לא פלופ, הוא הכניס אותו שם כי אני חושב ששקיל אוניל שם כסף כדי שיכנס לו לשקטי נפול, הוא מכחב אצלו במצד. אבל תראו, בוא נסכם את הסיפור הזה ברגע של הכניסה של ראסל ווסטבוק אתמול למשחק, הגיע עם תלבושת של צלם, עם וסט של צלם ומצלמה ביד, הוא בעצם בא לעקוץ את קווין דורנט שבסופרבול האחרון נסע מטעם הפליירס טריביון וצילם שם טור וכתב אותו בתמונות. אז הטרשטוק היה כיפי לכל אורך הדרך, ואנחנו נראה את שתי הקבוצות האלה נפגשות עוד 3 פעמים. נצטרך לחכות עד ה-11 בפברואר לפעם הראשונה שקווין דורנט ישחק באוקלאומה סיטי, אבל מה שבטוח זה יהיה כיף, כיף, כיף.
וכשסן אנטוניו,
אוקלאומה תגיע לפלייאוף,
אבל בסוף שניים, אתה יודע, בסוף שסן אנטוניו יקחו אליפות ידברו על אפקט יואינג של העזיבה של דנקן,
ידברו על אפקט. אם היא תיקח אליפות זה כנראה כי קוואי באמת השחקן הכי טוב השנה, ופאו
קוואי כשהוא בזון, כשהוא היכולת שלו הגנתית והתקפית, אני חושב שכשהוא משתלט על משחק, לי זה עושה ניצוצות מג'ורדן.
הוא כנראה השחקן הול אראונד הכי,
הקטע הזה שהוא פתאום נורא, ג'ורדן
כשהוא במיטבו, אני אומר
הקטע הזה שהוא פתאום נורא טוב בהתקפה, הוא קצת לא פייר, זה קצת לא פייר.
זה יש לו יד, תקשיב, אתה לא מבין, הוא זורק את הכדור, זה לפעמים נראה כאילו הוא מנחית אותו מהשלשה, הוא זורק אותו למטה כזה.
קצת מוזר הסיפור הזה, הוא קצת טוב מדי כרגע.
הוא טוב מדי.
לפי דעתי הוא פתח את העונה הכי טוב, הייתם מסכימים? ראסל נתן את המשחק נגד קבוצות חלשות וזרק 80 פעם במשחק.
זה משהו אחר, ראסל ווסטבוק ואנטוני דייוויס עושים את זה כשני סופרסטארים יחידים בקבוצות
חלשות.
אני חושב שגם בתחזיות לעונה הוא היה צפור, הוא היה, רוב הג'נרל מנג'רים חשבו שהוא היה MVP, זאת אומרת בתחזיות.
מי? קוואי?
קוואי, נכון?
לנארד, לא מעט מהם, לנארד... מה שיפה בו זה שהוא עושה את זה בתוך השטף של הקבוצה, והוא מעמיד מספרים מפצטיים, והוא כמעט לא מחתים מהקו, והוא גם קולע שלשות. ואמרת ג'ורדן, אז מן הסתם אי אפשר להשוות את אף אחד למייקל ג'ורדן, וההבדל העצום בין השניים האלה והסיבה שקוואי בחיים לא הצליח להגיע לדרגות כאלה, יכולת ההתקפית. אבל מבחינה הגנתית אני לא כל כך בטוח שקוואי לנארד הוא לא שומר יותר טוב כבר עכשיו בפיק שלו ממה שמייקל ג'ורדן היה בפיק.
פיזית יש לו יתרון על מייקל, אתה יכול לשמור שחקנים יותר גבוהים.
זה כאילו בלספומי, ואני כאחד שגדל על המשחקים של ג'ורדן, אני לא ראיתי דבר כזה, אני רואה NBA המון שנים, ההגנת אחד על אחד שלו, זה באמת מרגיש לא פייר.
ושוב, איך פופוביץ' הצליח לשים את היד שלו, וגם כל ה...
מה זה לשים את היד? בחרו אותו ב-25, אף אחד לא...
לא, הוא לא נבחר בכלל לידי סן אנטוניו. אינדיאנה בחרה אותו בדרוף, מקום 15,
אוקיי.
הוא הגיע בטרייד על היל,
שלח את ג'ורג'י לאינדיאנה.
כן, זה לא שאתה יודע שהיו צריכים להילחם, אבל הוא פשוט זיהה אותו, את הרו טלנט הזה.
את מנו ג'ינובלי הם בחרו בסוף סיבוב שני, קנה לטוני פארקר.
קצת כמו פורטו ובנפיקה של הכדורגל, אז זהו כישרונות.
דנקן זה באמת אחרי טנקינג כזה.
כשאתה נזה כישרונות ויודע לעבוד איתה.
גם דנקן זה לא באמת אחרי טנקן, זה בעונה שדיוויד רובינסון נפצע בה.
כן.
אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, אבל אני מעונה שזה המעבר הכי גדול בין הפסדים לניצחונות, נכון?
כן, כי רובינסון נפצע, וזה העונה שסרטון זרקה לפח, היה לה מאזן היום.
כן, זרקה לפח.
ויצא לה, אתה יודע, אבל כל קבוצה אחר שדנקן מגיע אליה, אולי, זאת אומרת, יצא לשני הצדדים שילוב מושלם.
ברור. טוב, ובנימה זו של שילוב מושלם, נאחל לכם שבוע טוב ותהנו מהספורט השבוע, אני לא יודע מה אני אגיד לכם. ומה אתה אומר יקרה?
שוטר מדי ספורט.
לא, חכה, יש עוד מה
שיקרה. הדבר הכי חשוב.
אני יודע למה אני שואל אותו.
הדבר הכי חשוב זה שהאדומים ינצחו ביום שלישי 8 בנובמבר. והאדומים זה הרפובליקאים, ואני מדבר על דונלד. איזה מעניין יהיה בעולם.
איך זה קרה שאתה רפובליקאי?
אז אל תפתח את זה, אנחנו גם
יחד הסתבכנו פה. אני בחיים שלי לא הייתי, לא תמכתי במישהו רפובליקאי עד דונלד טראמפ.
כי דונלד טראמפ... בשביל הסיפור, בשביל הכאוס.
זה הוא בקטע של הג'וקר פה, אני לא...
לא, כי הוא נגד הממסד ואני גם נגד הממסד.
הוא נגד הממסד?
הוא היה חלק מהממסד, הוא עכשיו האוטסיידר.
הוא הממסד, איך הוא נגד הממסד?
טוב חברים, תמשיכו את זה אחרי השידור.
תמשיך את זה אחרי השידור.
הוא כל מה שרע בממסד.
תודה רבה על ההאזנה.
הוא עכשיו האוטסיידר.